אגב, אנחנו מדברים בנוגע לעניין רכישת כלים לפסח. פעמיים יש בתורה עניין של רכישת כלים. פעם קראנו היום בבוקר פרשת צו, נקרא פרשת צו. שם כתוב לגבי בשר קדשים שהיו מבשלים אותם בבית המקדש ואוכלים אותם, כל אחד לפי הימים שלו, שהגבילה התורה. קודשי חדשים נאכלים יום ולילה עד חצות. קדשים קדים נאכלים שני ימים ולילה אחד. יום ולילה, פירושו, נגיד אם שחטו את הקורבן, כגון חטאת, כגון אשם, גם תודה, אם שחטו אותו ביום ראשון, מותר לאכול אותו יום ראשון כולו, בליל שני עד אור הבוקר. באו חכמים ועשו גדר וסייג ואמרו עד חצות, להרחיק את האדם מן העבירה, כדי שלא יישאר יותר. כלומר, הוא עוד רדה גדול. אז לכן השאירו את זה עד חצות. מה שנשאר אחר כך, למחרת הבוקר, אחרי עלות השחר, זה כבר בוקר. אז זה יום אחר. מי שאוכל מהבשר הזה חייב קראת, כמו שאוכל ביום הכיפורים, כמו שאוכל חמץ לפסח. זה נקרא שמו נותר. מי שאוכל נותר, כתוב שמה לא יאכל כי קודש הוא. אם כן ושרפת את הנותר באש, לא יאכל כקודש הוא. כמו שיש גם כן בקורבן פסח, מצוותו כל הלילה לרבי עקיבא, ורבי עזר מן עזריה עד חצות. כן, מה שנשאר בבוקר, לא תתירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר, באש תשרפו. גם כן מי שאוכל ממנו, אחרי זה, בשר צדי של פסח, ונשאר עד אור הבוקר, אז חייב קראת. נכי יום כבשר חטאת, זה אמנו יום ולילה. שלמים, שני ימים ולילה. פרושו שחטנו את הקורבן ששלמים ביום ראשון, אוכלים אותו כל אותו היום, יום ראשון, דל שני ויום שני, עד הערב. תקף אחר השקעת החמה, אסור לאכול, זה נקרא שמו נותר. אם מחר נותר לאחר זה לאחר מכן, חייב כרת. זהו דין של נותשת בשר קדשים. עכשיו, בקני עצמו שבשילו בו את האוכל, הרי בלוע בו מהבשר קדשים, הטעם של בשר קדשים, וזה שבלוע בו לאחר הזמן נעשה גם כן נותר. ולכן אסור להשתמש באותו הכלי בשביל לבשל בו בשר קדשים אחר, אלא צריך להגעיל את הכלי, להכשיר אותו. בלי הכשר לכלי ההוא, אז הנותר שהוא בלוע בכלי פולט את טעמו בבשר השני ואוסר אותו. לכן אמרה התורה, וכדי חרס אשר תבושל בו יישבר, ובכלי נחושת בושלה ומורק ושותף במים. כלי חרס אי אפשר להכשיר אותו כלל. למה? הוא בולע. אבל לפלוט, כשתפלוט תשים אותו בהגעלה במים רותחים, הוא יפלוט מעט, הוא לא יפלוט את הכל. הוא פולט לאט כך דרכו, לפלוט מעט 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 מעט. ולכן בשביל זה, כיוון שאין לו תקנה, גם אם שמת אותו במים של הגעלה, נשאר בו. אז אחר כך אתה מבשל, תבשיל כשר, חוזר על פעם ופולט לו. לכן אמרה התורה, אין להם שום תקנה כדי חרס, אלא יישבר שבירתן היא טהרתן. אין להם תקנה כדי. אבל אם בכלי נחושת בושלה, כלי נחושת זה כלי מתכת. אז כבוא לעוקח פולטו, כמו שהוא בולע, גם כן יכול לפלוט. אז אכן הוא מורק ושותף במים. מורק בחמים, שותף בצונן. מורק למרק את בריעתו, לגמור. הוא נגמר את כל בריעתו, נפלטת, כלומר, בתוך המים הרותחים שאתה מגעיל אותו. אחר כך שוסנים אותו במים צוננים, במים קרים. הוא מורק בחמים ושותף בצונן. כך אמרו בזרחים. וכן הרי שיש לנו עכשיו דין הכשר כלים, ומשם לומדים לכל העניינים האחרים. גם עניין חמץ, אנחנו השתמשנו כל השנה בכלים חמץ. אז אם זה כלי חרס, יש אנשים שעד עכשיו מבשלים בכלי חרס. כי הטעם של האוכל, כשמבשלים אותו לאט לאט על עצים, זה טעם אחר לגמרי. לא כמו זה היום שעושים את זה הכל בכלי נחושת. נחושת, ופשוט עושים סיר לחץ, عشان زي مهير مهير على الجاز في جاز حيش بالنعوفة عشان مهير مهير أزا الطعم سليهن قام كين دويك وكحب بشرية سيلك وكحطعين كمش من بشرين بزي بكل حرس كاش عيا قام كان قام عشاب يستعد في بشرين بكل حرس أز بكل حرس سنين شو متكنا سفيرتان زو طهرتان كلهم دبار كموان بشول بكل حرس أبال كلا حرس يشتمشو بو بمشخ السنة بتونين بمايم كارين مايم يشيخ بهم حميت أبال مشال سمنو بيرة زي سيخة شعورين زي حميت سمنو وتان بتوخ حديد أو بتوخ كاد كديش يشعر كار إيش نسيم عسيم كافا لحاكش بالسوفة ترسل أخشير تولى بيزح كين مشال أخشير دوني بزي شبيرتان طهرتان بتنين شهوره بلع راك بتونين أمنام هو بلع كبوش فارهو كنبوشاد كود راس النخباش بدبار لاحس النخباش بمشخ 54 ساعات ازي نبلع كخت دركوش الكبوش ازي بداش هو بلوع هاك هاك ها حيوس ازي بلوع ابو حميد افر بخل زود كبول عو كخبولتا عمرين هو بلع على دي كنبوشا ازي شو تكنا على دي عروي 3 times ما زي عروي ما نخلوحين كنتم كن مريكين متى كبيرات كل حميت الزي وشطفين متيسي كلهم كل وحكا تملئين وتو مايم كريم مايم طولنين عبد معلى ونشعر بتخو نشعرين بتخوها مايم 24 hours معيت لعيت حكا شطفين متام حزيم أربعا وعسيم عروج حداش لأنه أربعا مليئين وتو مايم كريم بمشخ 24 hours وشو بعم شطفين متام وحكا بعم شديشيت 3 times פעם ראשונה, שנייה, שלישית, כל פעם 24 hours, לא פחות מ-24 hours. אם נשאר מעט יותר זה לא נורא, אבל לא פחות מ-24 hours. אז אחרי 72 hours, 24 ועוד 24 ועוד 24, ואחר כך זה נעשה כשר לפסח. אפשר לשים בתוכו יין ל4 quarts. למה? מפני שברע בקר, אז פורט את זה בקר. מה שהתורה אמרה, כי לחרס אשר תבושל בו יישבר, תבושל. בשיעור זה בהם החמים, מים רותחים. אז לכן זה טבעו אף פעם הוא לא פולט. לא יכול לפלוט, מכן אמירה אין לו שום תקנה שבירתן זו תערתה. אבל אם משתמש בו בקרים, גם כן אפשר דבר, יכול להכשיר אותו בקר. כמו שישתמש בצונן, כך אם כן יכשיר אותו בצונן. זה בכלי חרס. אלה שהם מחמירים בכלי זכוכית בפסח, יש בזה מחלוקת גדולה בעניין כלי זכוכית. יש לנו אמנם אבות דרבי נתן שאומר כלי זכוכית אינם בורעים ולא פולטים, לא בורעים בכלל. אתה רואה אותם שנשארים צילונים כל הזמן שאתה משתמש בהם, נשארים צילונים. לא הייתה בהם בליעה, היה נפגם היופי שלהם. היית רואה ככה בפנים הכל כל מיני דברים אחורים, היה נעקר הצלילות הזכות של הזכוכית. זכוכית לשון זך, דבר שהוא זך, שהוא צלול. החול שלהם כך טבעו, הוא לא בולע. כך כתוב בעבוד רבי נתן. על פי זה כתבו הראשונים שקשרים לפסח בלי שום הכשר. כי הם לא בולעים. אפילו השתמשת בהם לקיום, שמת בהם חמץ לקיום, מה זה לקיום? לא שמת תקף ומיד והרקת את זה, אלא שמת, נגיד למשל, בקבוק של בירה. אז ישאר שם הרבה זמן, 6-7 months, מתי שמתחשק לך, אתה לוקח, פותח את זה ושותה. אבל זה נשאר בינתיים 6 months או יותר, או שנה, או 2 years. זה נקרא שמו שמו את הכלי זכוכית לקיום, אף על פי כן, מועיל להם הכשר. איזה הכשר? שטיפה והדחה, הם לא בולעים, אתה אומר. כן, בשביל מה צריך? רק בשביל שבחוץ, עקב פנים, יש שם מעט מהשיורים של הבירה. אתה צריך לשטוף את זה 3 times. לשטוף את זה יפה. תקף על המקום, לא צריך לשים 4 hours, כמו שאמרתי מקודם. אלא תשטוף את זה יפה 3 times ונגמר. זה הכתבים, זה יין ו4 quarts. אין בזה שום חשש. זה כששמשת בצונן. אבל גם כששמשת בזה בחמים, כתבו הפוסקים שזה בורע ולא פולט. זה הראשון שנמד את זה מעבוד דרבי נתן, זה רבנו אברהם, אבדין נרבון, החמיב של הרעבד בעל ההשגות, בספר האשכול. ספר האשכול, לומד בספר מעבוד דרבי נתן, כלי זכוכית לא בורעים ולא פולטים ולא צריכים שום הכשר לפסח, רק שטיפה והדחה בלבד. אותו דבר כותב גם כן בספר המחתם, גם כן אחד מהקדמונים, רבי דוד בן נביא, מעתיק אותו בספר אורחות חיים, בספר קולבו. הרשב"א גם כן בספר תורת הבית כתב כלי זכוכית לא בולעים ולא פולטים כלל, ולכן הכשרן בפסח על ידי שטיפה והדחה בלבד. אותו דבר כותב הר"ן רבי הניסים במסכת פסחים דף למד בהלכות הגעלת כלים, אז גם כן הוא אומר כלי זכוכית לא בולעים ולא פולטים. כך כותבים גם כן התוספות במסכת עמודי זרה דף למד ג' עמוד ב', כותבים בזה בשם רבנו תם. גם הראש כותב ככה בשם רבנו תם, שכלי זכוכית לא בולעים. גם הרשבץ, התשבץ, רבי שמעון בר צמח, גם הוא כותב גם כן שלא בולעים ולא פולטים. בסופו ידין שימועה היה לאכול פסח, אומר שזה לא בולע ולא פולט. יש לנו להקה של ראשונים שכולם כותבים שלא בולע ולא פולט. אף רבנו אביך עזרי, גם תלמידו האור זרוע, שניהם כתבו שבכלי זכוכית לא בולע ולא פולט. אבל יש פוסקים שחולקים. המרדכי בפרק כל שעה מביא בשם רבנו יחיאל בפריס, שהיה תוהה בהם, היה מסתפק בהם והיה מחמיר בהם, גם שלא מועיל להם אשר לפסח. אתה כותב רבנו אהרון הלוי הראה בספר בדק הבית שלא מועיל להם אשר, לא מועיל להם אשר, אלא דינם כדין כדי חרס. למה מן הקציר עד הקציר? מה קרה? אחד אומר שלא צריך בכלל שטיפה והדחה מספיק, ואחד אומר דינם כדין כדי חרס, שום אשר לא מועיל להם. למה זה? הראה מסביר את עצמו, הוא אומר כך: כל כלים שאתה רוצה להשאיר אותם צריך לשים אותם במים רותחים שמעלים רתיחות. כלי זכוכית לא יכולים להחזיק מעמד במים רותחים, התפוצצו תקף ומיד. חייס עלי יהודים מפקעי, הוא חושש עליהם שמי יתפוצצו, לכן לא עושה להם מכשיר כראוי. אמר לא, אני לא רוצה לעשות כראוי, אבל הוא ננסה הדי כל אחד חס על ממונו, אז הוא ישים אותם תקף על המקום מציא אותם. הריף כותב, כשעושים את הגעלה קצת משיכים אותם איזה שניות בתוך המים, לא צריך הרבה זמן, נשאר אותם בתוך המים כדי שיפלטו מה שברוע, אבל אם מכניס את הכלים מוציא מוריד שאול ביעד, אז זה לא יכול, זה לא מוציאים, לא מספיקים להוציא שום דבר, לכן צריך קצת לעשות אותם כשאשא אותם במים רותחים מתפוצצים, ולכן אין להם שום מכשיר לפסח. זה כתב רבנו אהרון הלוי, וגם הגאון יעבץ זכה לכוון את זה מדעתו, הוא לא ראה את אהרון הלוי כותב מדעתו. נראה שהטעם שהחמירו בכלי זכוכית עד כדי כך שלא יהיה להם כלום, שום הכשר, מפני שחייס על היהודים מהפקה. עכשיו אנחנו פסקים כדעתם של רוב הראשונים שהזכרתי, רוב הראשונים כולם איתנו, כמו שאמרנו, ספר האשכול, ספר המכתם, הרבי אליעזר בר יואל הלוי הרביה, רבינו אליעזר בר יואל הלוי הרביה, ותלמידו האור זרוע, גם כן איתנו, כדעת הרשב"א, כדעת הראש, כדעת הר"ן, כדעת הרשב"ץ, כן, דהקה של פוסקים שכולם שומעים כמונו. אבל לעומתם יש הפוסקים האלה שהזכרתי, רבינו פרץ וגם כן הראה, שהם מחמירים בדבר. בספר תרומת הדשן אומר שנהגו בארצותינו, הכוונה באשכנז, להחמיר כדעת רבינו פרץ, וגם הרמה פסק את דבריהם. בארצות אשכנז כך נהגו להחמיר, כי אנחנו נהגנו כמו שאמרנו להקל, כדעת רוב הפוסקים, תמיד הולכים תמיד אחרי הרוב, בפרט אבות דרבין אותנו, מסייע אותנו, זה מדרש של חז"ל, של רבותינו, והם אומרים שכלי זכוכית לא בולעים. וכלכן פסק מרן, כלי זכוכית אינם צריכים שום מכשיר לפסח, די להם שטיפה והדחה. אפילו הכניס בהם חמץ לקיום, ואפילו השתמש בהם בחמין, זה כתב מרן. בהרמה כתב, אבל במנהג בארצות אשכנז, שמחמירים מאוד ועושים אותם כדין כדי חרס, שלא מועיל להם שום מכשיר. כשאנחנו מביאים את המחלוקת הזאת, ברור שכל אחד ואחד צריך לנהוג מנהג אבותיו. לפי שעכשיו יש לנו פה, למשל בארץ, בכל מקום ומקום, יש בית דין של ספרדים ויש בית דין של אשכנזים. כל אחד ואחד חלוט בפני עצמו, קהל בפני עצמו. הביטוי שלנו לא כמו הביטוי שלהם בתפילה. כל העניינים שלנו, כולם ידועים. לכן לא שייך בזה לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. בכל הדינים שיש לאשכנזים ולספרדים, כל אחד יכול לנהוג כמנהג אבותיו. אם בספרדים עצמם כל אחד עושה מנהג לעצמו, זה לא טוב. לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. בימי הדחה צריך תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם. אבל כשידוע לכולם מסורת של אבותם של האשכנזים בדורי דורות ככה, לא שייך בזה לא תתגודדו. ואנחנו קוראים בדידה, אינו בדידו. אנחנו קבענו הראות מרן, רבינו יוסף קארו, כמו שכתוב, דחו יוסף אשר יאמר לכם תעשו, והם קיבלו את הוראותיו של הרמ"א, בני אשכנז יוצאים ביד רמ"א, כך הם אומרים, אז אשר נוהגים כמנהגו של הרמ"א להחמיר. אז אנחנו נוהגים כמנהגנו, והם נוהגים כמנהגם. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. וכעל כל פנים, לגבי העניין של הזכוכית, כלי זכוכית, שאמרתי שהם בטבעם אינם בוראים, והרשב"א כותב לו להראה, הוא יש לו ספר משמרת הבית, השגות על ספר של בדק הבית של הרעה, רבי אהרון הלוי. אז הוא אומר לו, מה אתה מחמיר בדברים האלה? דבר שנגרה לעין, לא רק מה שאמרו רבותינו באבות דוד ונתן, זה נראה לעין, רואים שהזכוכית היא זכה ותהורה, ולא תשתמש בה כמה שנים. וכן אומר לו, למה אתה מחמיר שאתה אומר שבולע בדרך כדין כלי חרס? הוא תוקף אותו עד זה. וכן, אלה שמחמירים בכלי זכוכית, יש עדות מהספרדים שנהגו אבות אבותיהם להחמיר. והם היה ניח להם לעשות גם כן את החומרה הזאת. אם באמת באים שואלים אותנו, למשל יש בעיראק, כותב בספר הפעמים, נהגו להחמיר בכלי זכוכית בפסח, כמודעת הרמה. יכול להיות שהייתה איזו תקופה שלא עליהם רבנים, באו רבני אשכנז שמה, דברו להם כדעת רבני אשכנז, כמודעת הרמה, והמשיכו את המנהג הזה. יכול להיות שככה בא המנהג הזה. כי אין שום טעם לומר לחלוק על דעת מרן. למה לחלוק? אנחנו ספרדים, קיבלנו הוראות מרן. באמת היו איזה מקומות שהייתה איזו תקופה שלא היה להם רבנים, ובאו מארצות אשכנז רבנים להנחות אותם, להדריך אותם, והראו להם כפי המנהגים שלהם, והמשיכו למנהגים שלהם. גם במרוקו, אותו דבר. הייתה תקופה שלא היה להם חכמים, ובאו מרבני אשכנז, הדריכו אותם, עשו שם, פתחו שם בית ספר, עד עכשיו קיים שם בית ספר בבאביש קוראים אותו, במרוקו. והתחילו ללמד אותם תורה, המורים אשכנזים, למדו אותם כפי ההלכות של האשכנזים, ונשארו למנהג הזה, נתפסו למנהג הזה. למשל במרוקו נוהגים, בניגוד לדעתו של מרן, מברכים על ההלל בראש חודש. אנחנו לא מברכים על ההלל בראש חודש, כך דעתו של הרמב״ם, וכך דעת הרבה ראשונים. ומרן פסק את דעת הרמב״ם. והעיד שבארצותינו, בארץ ישראל בסביבותיה, לא מברכים על ההלל בראש חודש. והם כן נוהגים לברך. מה פתאום? למה יחלקו על מרן? אלא פשוט מאוד, היו רבנים אשכנזים, מחב"ד, מתלמידיו של הגאון בזלמן, והוא אמרו להם כמו דעתו של הרמ"א, והם המשיכו במנהג שלהם. עכשיו שבאו פה לארץ ישראל, בוודאי שטוב טוב שינהגו כמו יתר העדות הספרדים, ולא יגידו, לא צריך לברך, ברכות אלא מעכבות. למה יש לנו ספק ברכה לבטלה? הרי הרמ"א אומר שזה ברכה לבטלה, הם מברכים על מנהג. הגמרא בתענית כ"ח אומרת שזה רק מנהג לקרוא את ההלל בראש חודש. אז למה לברך על זה? אם כן, עדיף ודאי שישבו את עצמם כמו כל העדות. שם גם כן נהגו לא לאכול קטניות בפסח, לא לאכול אורז בפסח. גם זה בני הוראה של רבנים אשכנזים. פה נוהגים פשוט מאוד לאכול אורז וקוטניות, כמו שכתב מרן בסמת תפנו ג', שאנחנו אוכלים אורז וקוטניות בפסח. זו גמרא מפורשת, שהאמוראים היו אוכלים אורז וקוטניות בפסח. שם בגמרא יש מחלוקת אומנם, רבי יוחנן בן נורי וחכמים. בגמרא בדף ל"ה בפסחים, שם כתוב שם אלו דברים שאדם יוצא את חובתו בפסח, בחמשת מיני דגן. מי הם? חטים וצעורים, סיבורי סועד, סיפון וקוסמים. אלו כולם חמשת מיני דגן. הגמרא אומרת, כיוון שהתנא לא מנה אורז, משמע אורז זה לא מין דגן, זה לא חשוב מין דגן שאפשר לצאת בו ידי חובה של המצות. מתניהם מנהים דירה כרבי יוחנן בן נורי. יוחנן בן נורי סובר, אורז מין דגן הוא, וחייבים על חמותו כרת. כך סובר רבי יוחנן בן נורי, שהאורז הוא מין דגן, אחד ממני דגן. לפי דעתו של יוחנן בן נורי, מי שמבשל אורז בפסח, הבישול הרי הוא מחמיץ. אם אדם מקח חטים ומבשל אותם בפסח, פשוט מאוד, תכף נעשה חמץ. אפילו אם לא נתבקעו, ספק חמץ. אם נתבקעו, נעשו חמץ ודאי. חמץ גמור, חייבים עליהם כרת. לכן אסור לבשל חטים בפסח או שעונית, וגם כן אותו דבר. וכן, סובר רבי יוחנן בן נורי שגם אורז דינם כדין חטים.
אבל חכמי חוקים עליו, אני מנהל לך תחלה מותר בבשיר אורז בפסח, ואין בזה שום חשש. חוקים הרבה המנורי. יעטוף המנורי הוא מקל, שם הוא מחמיר, אבל הוא מקל לגבי מצות. הוא אומר, במקומות שאין להם חטים הרבה, אז היו לוקחים את האורז, עושים אורז טחון, ואחר כך לשים אותו כמו בצק, ועושים מזה מצה בשיר פסח. אומרים, טוב, זה יתאים עוד החובה, מקיימים בזה בערב תאכלו מצות. אחרי אומרים, איזה מין מצות זה? זה לא חם, לא מצה ולא שום דבר. צריכות מן דגן, דבר שיעבור לידי חמוץ. האורז הזה אף פעם לא יעבור לידי חמוץ. אם יגביח ויצפיח ויעלה מעלה מעלה, זה סירחון, זה לא נקרא שום חמוץ. כך סוברים חכמים. והלכה כחכמים, אחד ורבים, הלכה כרבים. כל הפוסקים פסקו כדעת חכמים. והגמרא בדף קוף י' ד' בפסחים, מביאה שם לגבי המשנה שכתוב שעושים זכר למה שהיה בזמן בית המקדש קיים, מביאים שני תפשידים לפניו בליל פסח, אחד זכר לקורבן פסח ואחד זכר לקורבן חגיגה. כי הפסח לא היה נאכל אלא על הסובה, אז צריך קודם כל לאכול בשר של חגיגה, בשר קורבן חגיגה, ואחר כך אחרי זה כמעט מלקי רצום ממנו, אחר כך יאכל את הפסח, יאכל אותו על הסובה. הראשון אומר, הטעם, למה צריך לאכול פסח על הסובה? כדי שלא ישבור בו עצם. אדם שהוא רעב, בכלל בערב פסח אין מה לאכול. חמץ לא אוכלים מהבוקר. בשמונה וחצי, תשע, חלש, אין עוד חמץ. מצה, אסור לאכול בערב פסח. כל האוכל מצה בערב פסח, כאילו בוער ושתו בבית חנין. כן, אסור. כי כל היום מסכן הוא רעב, מה אוכל? אוכל מעט פירות, מעט זה, אין לו מה לאכול. יאכל פטטה, כל היום אוכל פטטה, כמה יאכל. אז בלילה מסכן הוא רעב, מביאים לו פסק, קורבן פסח, צדי, טעים, משובח. אז נהנה, תכף מרוב שהוא מתחיל לאכול, יאללה, ישבור לו עצם אחד, זאת אומרת, יש איזה חתיכת של בשר, ישבור את העצם, יעבור, והעצם הוא תשמרו בו, כתוב לה מן התורה. עכשיו תשמע, חכה מעט, קודם כל תאכל בשר חגיגה. אחרי שיאכל כדי שבעו, אחר כך ייקח, קיים את המצווה, אז הוא לא כל כך להוט אחריו כדי שישבור את העצם. כך מסביר הירושלמי. יש כתוב, אין מפטרים אחר הפסח אפיקומן. הפסח אוכלים אותו על השבע. מה זה אפיקומן? אפיקו מימי מתיקה. היו רגילים בסוף הסעודה. אוכלים פירות, אוכלים דברים כדי שיהיה כנוח סעודה, שלא ישאר טעם התפשיד בפה שלו, אז מביאים פירות או מגדנות, דברים שהם טעמים מתוקים. אחרי פסח, אסור לומר, יפטירו בשפה, עיני או ראש, אין מפטירים אחר הפסח, הפיקו מיני, תביאו לנו פירות, תביאו לנו איזה דבר, לא, צריך שישאר טעם הפסח בפה שלו. אוכלים אותו על הסובה, וישאר טעם הפסח בפה שלו. זהו שהם לכן לא אסור לאכול אחרי התיקומן שאנחנו אוכלים בסוף הסעודה, אוכלים הפיקומן, אחרי זה אסור לאכול כלום. שהוא בא, זכר לקורבן פסח, שנאכל על הסובה. וכן זה שאמרנו עכשיו, שם הגמרא אומרת, שני תפשינים שמביאים כיום, זכר לקורבן פסח וזכר לקורבן חגיגה. מה הם התפשינים האלה? האם צריכים להיות מאכלי בשר או אפילו שתם מאכלים? אמר רב הונא, אפילו סלקה וארוזה, אפילו תרדין ואורז. מספיק, לא צריך להיות דווקא מיני בשר, כדי שיזכיר את בשר חגיגה או פסח. רבה מהדר כל ימיו, רבה היה מחזר כל ימיו בליל פסח לאכול אורז וטרד. למה? כיוון שיצא מפיו של רב הונא טרדין ואורז, היה תמיד אוכל בליל פסח מביא אורז. רבה לא היה אשכנזי, היה ספרדי, היה אוכל אורז ופסח. טוב, אם כן, זה גמרא מפורשת, הם רעים, אין בזה שום מחלוקת. הגמרא ממשיכה אחר כך, שמע מנה, לדחש להדר ביוחנן בן אורי דאמר, אורז מן דגן הוא וחייבים מחמוצו כרת. אין הנחה, אף אחד לא חושש מדבריו. הסיכום של הגמרא. נשאר מרן פסק, זאת אומרת, לכל אורז וקטניות בפסח. הרמה שחשש בשום סייג וגדר, לא שהוא חולק על זה, הוא מודה בהלכה לזה. אבל בשום סייג וגדר, היו בארצותם שמים את האורז, הגויים, מביאים אותו בשקים של קמח. ممكن יש בזה תערובת של דגן, של קמח, אז זה חמץ, אבל כל הבא זה חמוץ. או גם כן עוד סיבות אחרות שמפרט אותן בספר הסמק. סמק ראשי תיבות, ספר מצוות קצר. זה לפני 700 שנה. אז הוא מפרט כמה דברים שהיה כל מיני חששות. ולכן החליטו שלא לאכול אורז וקוטניות בפסח. זו הסיבה. בספר רבנו ירוחם לא נגלו לו כל כך ספרי אשכנזים, והוא תמה, רבי ירוחם היה בארצות ספרד, היה בספרד תלמידו של הראש, רבנו אשר. אומר, אני שמעתי שבאשכנז לא אוכלים קוטניות בפסח, ולא ידעתי מה הטעם שלהם. מה יש בקוטניות? הרי זה דבר פשוט שמותר לכל הדעות. אפילו בחיים בן אורי, אם חולק באורז, אבל בקוטניות הוא לא חולק. אבל כנראה הוא משער מדעתו. ותנא שיש בקוטניות, יש עדשים. ועדשים מאכל אבלים. לא יפה לאכול מאכל אבלים בפסח, לכן לא אוכלים את זה בפסח. אז כל כך החליש את המנהג, שעשה אותו רק בשביל שלא יהיה אבלות בפסח. אבל הם לא נגדו לו, כמו שאמרתי, את הטעמים של הסייגים והגדרות שכתב אותם הסמ"ק, ולכן אמר מה שאמר. בדינה בוודאי הם צריכים להמשיך במנהגם, לא יכולים להקל במנהגם. אבל אנחנו נוהגים להקל. יש כאלה שגם המשקים שיוצא מהקוטניות, לא נוהגים בהם חומרה. נגיד למשל, הבוטנים, אנחנו לא יודעים אם זה נקס יום קוטניות. בוטנים, פיסטוק שאומרים, זה לא קוטניות. זה באמת, בספר מנמד להועים, מעריך בזה, ואומר שזה לא קוטניות, והוא מדבר על בוטניקה, יודע כל מיני חוכמות, ואומר, זה נתברר לנו שזה לא נקשים הקוטניות, אבל לא שומעים לו. יש הרבה, כשמביאים להם, כבא אשכנזי לבקר את חברו בפסח, והוא ספרדי, ישים לפניו בוטני ושים לו פיסטות, ברמנן, הוא יסלוד, מה, זה הם לא אוכלים, זה קוטניות, הוא חושב שזה קוטניות. האמת שזה חומרה יתרה, טוב, הם נהגו, נהגו, אז עושים בזה שמן. השמן שלו גם כן יהיה אסור, אוקיי? כל היוצא מלטמא, תמא, אם זה קוטניות, קוטניות, גמרנו, אז גם מה שיוצא. גם בתרופות, תרופות שמשתמשים בהן, יש להן תחליפים, אבל הרבה מהקוטניות, כמו אותן מהתירס, והם סוברים שהתירס גם כן הוא מין קוטניות, אז למעלה עושים קמח תירס, והתרופות משתמשים היום בעבינן כזה של תירס. קודם היו משתמשים בעבינן של חטין, זה היה חמץ גמור, אין מה לדבר. אבל עבינן של תירס אין בו שום דבר. לנו, אנחנו אוכלי קוטניות, ודאי שמותר להשתמש בהם בהחלט. אבל האשכנזים שמחמרים בקוטניות, לא משתמשים בהם, יש להם תחליפים. אם אין להם תחליף, פשיטה שמותר להם לקחת את הכדורים האלה ולבלוע אותם. הם לא נהנים מהם, לא נהנה מהם אחיך. זה נקשמו כמו חמץ נוקשה כבר התבטא לפני הפסח. לכן אם אין דבר אחר, והוא אדם שהוא חולה וחייב לקחת את הכדורים האלה, בוודאי שיקח אותם, אין בזה שום חשש. רק אם יכול להשיג את החליף במקום זה, יש אבקה, יש סירופ, יש כל מיני דברים. אז אם יכול להחליף, טוב, יחליף. אבל אם אין לו משהו אחר, בוודאי שאין שום חשש חמוץ בתרופות האלה שאדם בולע אותם. גם טעמם לא טעים. אם אדם ירעוס אותם, טעם שלהם מאוס, זה טעם לפגם, כבר נפסל מאכילת האדם לפני כן, לפני הפסח. כמו חרכו קודם זמנו, אינו עובר עליו, לכן אין בזה שום חשש כלל. אבל כשיש לו את החליף, יכול להשיג את החליף, יש גם כן תרופות אחרות שאין בהם החשש הזה. היום יש בכל מחלקת כשרות, או של הרבנות, או של בדת, יש להם צורה של תרופות שונות. מראים את זה גם כן לרופא, אם יש לך משהו אחר, שייתן לו משהו שאין בו חשש חמוץ. אבל על כל פנים, בקוטניות, שום חשש כלל, זה לא חמץ ולא שום דבר. בכל הפחות בחולה, ודאי שלא גוזרים חתמים. החזון איש מתיר אפילו בעמינה של חמץ, עמינה של חטים. בחוץ לארץ משתמשים בעמינה של חטים, תרופות יקרות בפרט, משתמשים אותם מעמינה של חטים, אפשר לבלוע אותם בנקד. שהם לא מחוספס כל כך, אז כאדם שהוא בולע אותם לא יסבול הרבה בבליעתו, אז עושים מאמינם של חטא. היום עושים משתמשים, כמו שאמרתי, בעמידן של תירס. אולי יש כאלה עדיין שמשתמשים מאמינם של חטא, אבל מדינה זה מותר, אפילו מאמינם של חטא. אבל עושים לה חליף שישתמש בדברים אחרים, אם אפשר, יש לו את החליף, לא אומר, חליף. וכן במרוקו, הנהיגו אותם שלא לאכול קוטניות בפסח, לא לאכול אורז בפסח. גם זה לא מנהג של ספרדים. אם בא אלינו למשל ממרוקו, חדש, חדשים קרוב באו. באו, רואים שאנחנו אוכלים אורז. אוקיי? אני גם כן רוצה לאכול. אתה תאכל, למה לא? אוקיי? ואז שהוא בא למקום אחר, בין להקל ולהחמיר נוהג כמנהג המקום שהולך לשם. מתי אומרים נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם עם דעתו לחזור למקומו? אבל מי דעתו לחזור, דעתו להישאר בארץ ישראל, נוהג כמנהג כל העדות בארץ ישראל. ופה נוהגים כמו דעתו של מרן, שאוכלים אורז וקוטניות, אז גם הוא יכול לאכול. אפילו התרה לא צריך. שכתוב במשנה שני דברים. כתוב, האורך מקום שאין עושים ומקום שעושים או להפך, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם. תמיד שתפוס את החומרות. אבל כתוב אחר כך, ולעולם לא ישנה אדם מפני המחלוקת. והגמרא שואלת, מה זה הרשע והשפה לכאורה לא תואמים. זאת אומרת, הגמרא ברשע מדברים שדעתו לחזור. דעתו לחזור למקומו. אז עדיין נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם. נשאר בחומרותיו. אבל מה שאין כן, אם אין דעתו לחזור, לעולם לא ישנה מפני המחלוקת. בין להקל, בין להחמיר, לנהוג כמותם. זה כמו שהיה מעשה בזמן הגאון באברהם הלוי, בעשה של גינת ולדים, לפני כ-300 שנה, יותר מ-300, 340 שנה. בשנת תפחית, הייתה תקופה קשה מאוד ליהדות אשכנז. היה שם איזה רשע אחד, המינסקי, כנופיה, כמו אחד, כמו ערפאת, כמו אבו ג'לדה, רשעים ארורים, שונאי ישראל, היו הולכים והורגים, מחריבים כמה קהילות, שורפים אותם, הורגים אותם, טובחים אותם, ושלדם לבוז. כך היו הרשעים האלה. שפתי כהן נפל קורבן בידם, ממש ברגע האחרון הציל את נפשו. ברח משם, ונשאר פריט, הלך לווילנה, ושם ברוך השם התקבל ברבנות. אבא שלו נהרג בידם, אבא שלו היה גאון במאיר, במאיר כהן, נהרג בידם של הרשעים הפורעים האלה. קבוצה מסוימת פנו להם בזרחה והלכו להם, נסעו להם למצרים. אז סולטנות של מצרים היו אנשים טובים, קיבלו אותם בזרועות פתוחות. קיבלו אותם והתאקלמו בתוך יהודי מצרים. לא היה להם רבנים משלהם, הם התחילו להתעסק במסחר ולהצליח, ברוך השם התאקלמו שם. אז כשהגיעו ימי הפסח, רואים שהיהודים אוכלים שם אורז וקוטניות. באו לשאול את הרב רבי אברהם הלוי. אנחנו באנו מאשכנז, שם לא נהגנו לאכול אורז וקוטניות. האם עכשיו מותר לנו לאכול או לא מותר לנו לאכול? השיב להם הרב, האם אתם דעתכם לחזור? חס ושלום, אשר אתם מצרים מהם ותוסיפו אותם עוד עד עונה, ברוך שפטרנו מפולניה. כן, אמר להם, כן, אתם נשארים כאן, אין דעתכם לחזור. כתוב, לא ישנה אדם מפני המחלוקת, מותר לכם לאכול אורז וקוטניות ולא תנהגו חומרה. אם יזמינים אתכם למשל בזוך איזה סעודה ויהיו לכם אורז, לא תנהגו חומרות בפני אחרים. מה אתם, אתם צדיקים מאיתנו? אנחנו יהודים, אנחנו גויים ואתם יהודים? לכן אנשים נהוג כמותם, לא תעשו מחלוקת. וזו ההוראה של הרב. נביאה עוד גם כן כמה ספרים אחרים, בתוכם אחד ברבני ארץ ישראל, ספר מטה אשר, גם כן אחד מהגדולים של ארץ ישראל, אמר דבריו נכונים, דבריו אמיתיים. מאחר שדעתם לחזור, יכולים לאכול אורז וקוטניות והכל. עכשיו, כמו שאמרנו, בארץ ישראל יש כבר שתי קהילות. יש קהילה ספרדית, יש קהילה אשכנזית. אי אפשר לבטל אותם לגבי הספרדים, הם מנהגו כמנהג אבותיהם. אבל בספרדים עצמם, מהם ובהם, כדאי שיעשו כולם תורה אחת ומשפט אחת, ולא יעשו חילוקים חילוקים. זה עדה, זה יצא מקורדיסטן, וזה יצא מערביסטן, וזה יצא ממרוקו, וזה יצא מפרס. שמה הדברים האלה? כולנו עם אחד ושפה אחת, כולנו קבלנו הוראות מרן. אין שום ספק, קבלנו הוראות מרן. אפילו אנשי עיראק שנהגו באיזה דברים חומרות, כולם כל פעם מעיד הרב רבי יוסף חיים, קבלנו הוראות מרן. בספרו לפעמים, חוזר על זה המון פעמים. בארצותם נהגו, אבל עכשיו כשבאו לפה בארץ ישראל צריכים עוד לעשות מנהג אחד, דהיינו שמותר להם בכל אותם הדברים, אפילו התרה לא צריך. במקרה שהם רוצים להמשיך במנהג שלהם, לא מפסידים, תרגלו כבר על זה ורוצים להמשיך במנהג שלהם, יכולים להמשיך. שבע תעשה, מה יש? גם בשנים אורז, וכן אנחנו כל יום אוכלים אורז, כל פעם בשבוע אוכלים אורז. הם לא רוצים לאכול בימי הפסח אורז, לא מתחשק להם לאכול, שלא יאכלו. אבל הבנים שלהם, אלה שגדלו כאן בארץ ישראל, לא רוצים להמשיך במנהג של אבותיהם את החמרות האלה. אז רוצים לעשות לאכול אורז, רשאים לאכול. לא חייבים לנהוג במנהג אבותיהם. אפילו שאבותיהם ממשיכים עליהם במנהגים שלהם. נגיד האדם נמצא סמוך על שולחן אביו, ואביו לא אוכל אורז בפסח. טוב, לא אוכל, לא אוכל, אז גם הוא נוהג כמותו. מה יבשילו לו במיוחד, אמא שלא תבשל לו במיוחד, לא אוכלים, לא אוכלים. אחר כך ברוך השם בנה בית לעצמו, התחתן, נסע אישה, ברוך השם, יש לו בית לעצמו. שם הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה, נגמר, לא חייב לקבל את המנהגים שנהג בבית אביו. שם היה מוכרח להימשך אחרי מנהג אבותיו. אמנם בכאורה יש פסחים דפנון, שם כתוב בגמרא, אצל בי חוזאי, אנשים מחוזאה, מקום בחוץ לארץ, אז היו נוהגים, באו אצלו, אצל, לא, בבית שען, אנשים מבית שען, באו אצל רבי יוחנן שהיה בארץ ישראל, ראש ישיבה בארץ ישראל, ושאלו אותו, אמרו לו, אבותינו היו נוהגים בתור גדר וסייג, שלא היו נוסעים בערב שבת, לא היו נוסעים מצור לצידון, נוסעים לצור לצידון, שתיים עוניות, מוכרים שחורות, מביאים שחורות, אז זה עניין של כמה שעות, אבל קיבלו עליהם שלא יבוא לידי חילול שבת, עשו סייג וגדר, לא היו נוסעים. אבותינו, יראים ברוך השם עושר, היו יכולים להסתפק בזה, חמישה ימים יכולים לעבוד, יום שישי לא עובדים, לא עובדים, אבל אנחנו, קשה לנו. האם מותר לנו לעשות? לעשות מלאכה בערב שבת, אבל להם לא. כבר קיבלו אבותיכם עליהם, ואתם גם ככה הגיעו ממשיך מנהג אבותיכם, עד שתפוש תורת עמך. זה דברי הגמרא שם, הרי מפורש, שהבן חייב לנהוג כמנהג אבותיו. כבר העריכו בזה בספרי האחרונים, והעילו שיש חילוק בדבר. כשעיר שלמה, כולם נהגו ככה, וביניהם קמו תחתיהם, ורוצים לשנות המנהג של אבותיהם, אינם רשאים. עד שתפוש תורת עמך. כמו שאמר, בית שען, כל אנשי בית שען, אלה שהיה להם שיח ושיג עם ארצות צור וצידון, והיו נוסעים באוניות וכיוצא, נהגו את החומרה הזאת. ביניהם שקמו תחתיהם צריכים להמשיך את המנהג הזה, כיוון שכל העיר ככה נהגו. דוחים את הדבר, אנחנו לא מדברים על אנשי עיראק שנמצאים בעיראק, אלא אותם אנשים שיצאו משם ובאו לכאן, באו למקום אחר. אז לכן הבנים שלהם רוצים להיות כמו כולם, אז רשאים לעשות. אפילו אבותיהם היו רשאים לבטל את מנהגם, מכיוון שהלכו הדעת לא לשוב עוד פעם לעיראק. באו אלה שבאו לפה, באו לפה, לאן מה להשתקע. אז גם כן הבנים שלהם, אפילו מהם רוצים להחמיר, הבנים שלהם לא חייבים. יש להם הרוב של העילות, נוהגים להקיע כדעת מרן. לכן לא שייך בזה המנהג הזה. כך כותב בשלוש תשובות זכרון יוסף שטיינהרט, כך הוא כותב. גם מהרם שיק, גם כן כך כותב, כך גם רבי סוחיים בספר הפענים, הוא לא מדבר במיוחד על המנהג הזה, הוא מדבר על מנהגים אחרים. למשל, יש מקומות מחוץ לארץ שנהגו בהלכות נידה, וכשנולד להם בן, אז היו ממתינות הנשים שלהם לא הולכות לטבילה, אלא אחרי 40 יום לזכר ו-80 יום לנקבה. ולכאורה הרמב״ם קורא את זה מנהג מינות, מנהג התקורשות. הרמב״ם כותב על זה בשצף קצף. למה? הרמב״ם היה קרוב לסביבה שהיו שם רשעים, קראים, אלה שמסלפים את דברי התורה. התורה אמרה, ותמאה שבועיים, בנקבת ארץ, תמאה שבועיים. וידע זכר, תמאה שבעת ימים. אבל כתוב אחר כך, ושלושים יום ושלושת ימים תשב עד ימי טהורה. מה זה שלושים ושלושת ימים? באותם 33 ימים, לא שיהיה אסורה על בעלה, להפך, אם יראה דם, זה דם טהור, מותרת. רק אחר כך גזרו שלא יבעלו על דם טהור. אבל 33 הימים האלה, היא דינה כדין טבולת יום, לבעלה היא מותרת, אבל אסור לה לאכול בשר קדשים. אסור לה לבוא לבית המקדש, ואל המקדש שתבוא עד מלות ימי טהורה. 33 הימים האלה, לא בשביל לאסור אותה על בעלה, להפך. אחרי שהיא מונה שבעה נקיים, תובלת, היא מותרת לבעלה אפילו בתוך 33. אבל אחר כך, אם ראתה אדם אחרי הטבילה, התורה התירה את הדם הזה. זה נקרא שמו דם טוהר. הלכה לא כך, למעשה זאת אומרת לא כך. פני שאנחנו כבר קיבלו עליהם כל ישראל, שלא לבעור עד ימי דם טוהר, שלא יבואו אנשים לזלזל. יגידו, הנה, ראה אדם ומותרת. אז גם אחר כך יבואו ואחר כך להקד. שמי יבואו להקל, לכן נהיגו הגאונים, גזרו בחרם שאסור לבעור אדם טוהר. בתלמוד לא כתוב שום דבר, מדין התלמוד היה מותר, גם זה היה מותר. אבל כך גזרו הגאונים. זה לעניין מה? אם ראתה, אבל אם לא ראתה אדם, היא טהורה. הלכה בטבלה, וברוך השם היא טהורה. זה בוודאי מותרת לבעלה, מה יש בזה? בין כשהיא בתוך 36 של הזכר, בין בתוך 66 של הנקבה. זהו 40 ו-80 שיש לנו. אז באו האפיקורסים המינים שלא מאמינים בדברי רבותינו ועשרו אותה על בעלה 40 יום בזכר ו-80 יום לנקבה. זה הקראים שהם מוציאים את המקראות מפשוטם, לא מאמינים במדרשי חז"ל. אז הרמב״ם היה ראה, כשבא למצרים ראה השפעה גדולה שיש לקראים, השפעתם כל כך הייתה כבירה עד שאנשים היו טועים אחריהם. לא היו חושבים שיש קראים כופרים את רש"י בעל פה, אנשים היו עמי הארץ, לא ידעו מה זה מקווה, אפילו מה זה מקווה לא ידעו, היו שופכים עליהם מים באמבטיה וזה הכל. ככה היו עושים. כשבא הרמב״ם וראה את ההזנחה הזאת כרבה העזובה בקרב הארץ, שם נפשו בכפו והלך אצל התראה אצל המלך, שאז מתקרה בעניין הרפואה, שהיה חכם גדול ברפואה, והמלך עדיף אותו מכל הרופאים שהיו לו. כל הרופאים לפניו היו כמו תינוקות שבתרבן, כלום, לא שומעים כלום לפניו. כן, אז הוא קיבל את המסע של רופא של המלך, אחרי שהתקרב למלכות סיפר למלך שיש כך וכך, יש עריצים כאלה, תפסו את הקהילה, הם מנהיגים את הקהילה, וזה זר לרוח היהדות, כל הדברים שלהם כולם נגד התורה, נגד היהדות, נגד התורה שבעל פה. כן, אמר לו, מה אתה רוצה ממני? אמר לו, אני רוצה שתוריד אותם מהמנהיגות שלהם ואני אתפוס את המנהיגות. אמר לו, בבקשה, אני אתן לך את הכוח, מי שיעז לדבר נגדך שחוט אותו, תלה אותו. אז גמרנו, המלך גזר, תקם מיד תפס את הדברים בידו, הרמב״ם משבח אותו הרמב״ן לאחר זה, איך שהוא תפס את הקהילה והשביע אותם שכל אישה לא תגבה כתובה שלה אלא אם כן תשרע ובדין בספר תורה שהיא מעולם לבטלה משפת הטבילה שלך בזמן שצריך ללכת לטבול, לך לטבול. אם לא, לא תקבל כתובה כמו אישה זונה, מוצאים אותה בלי כתובה. וכן על ידי כך נפח את כיתו של הרמב״ם עליהם ותקן כמה דברים. אחד הדברים זה אישה 40 ו-80 שהם הנהיגו אותם שאסור ללכת בתוך 40 יום ו-80 יום להזדווה גם בעלה, אפילו אחרי הטבילה שלהם הודיע להם הרמב״ם שילכו למקווה והם מותרים והם, ומי שינהוג את המנהג הזה היה מעמיש אותו שאסור לעשות חומרות. מצד אחד פעם עושים חומרות, פעם עושים כולות, כך יצא. מי שכופה בדברי רבותינו לא רק בכולות שלו, גם בחומרות שלו נגד רבותינו, גם כזה לא שבקנו. אז זה לא נאמר מקלו יגיד לו, מי שמקל לו יגיד לו, אלא חמורו יגיד לו, מי שמחמיר אומר לו. ולכן בטל להם את החומרות האלה. אז הקטן עזב בתקיפות. בכל זאת נשארו באיזה מקומות שנוהגים את החומרה של 40 ו-80. הם אומרים בפירוש, אנחנו יודעים שהתורה התירה את זה ומותר לנו מצד הדין, אבל אנחנו רוצים לעשות חומרה. אז על זה כבר דנו, אם אדם לא, הוא מודה שזה מותר, האם יכול לבטל את המנהג הזה או לא, אז יש בזה חילוקי דעות. אבל המסקנה היא שלא צריכים 40 ו-80. ארץ ישראל למשל, כותב בספר יהיה הים של רבי ישראל משה חזן, שהעבדים ברודוס, בסוף ימיו היה בארץ ישראל, נעיד שבארץ ישראל לא נהגו המנהג הזה של 40 ו-80, וכל מי שנוהג ככה הוא טועה. אלא תקף אחרי שמתי שכבר אשתו כבר טהורה, כבר לא רואה, סופרת שבעה נקיים, טובלת ומותרת לבעלה, אפילו תקף אחרי שבועיים, אפילו שלושה שבועות, תלוי בתופעה של האישה, מתי שכבר היא מפסיקה לראות דם. וזה אומר, וככה לך באמת, הלכה למעשה. היו מקומות בחוץ לארץ שנהגו עדיין, משפחות, לא כולם, כך כותב בספר הפעלים, שנהגו 40 ו-80 יום. עכשיו הבנות שלהם שהתחתנו, עכשיו הן נשואות, שואלים את הרב, חייבים לנהוג כמנהג אמותיהם שנהגו 40 ו-80? אמר להם, לא, זה לא חייבים, אמותיהם נהגו, אבל אתם שלא נהגתם, עליכם לנהוג כמו כולם, דהיינו תורה אחת ומשפט אחת. תקף אחרי שני נטהרות מהדמים, תקף שבעה נקיים, טובלת ומותרת לבעליה, בתוך 40, בתוך 80. והרב גם כן הסתמך על ספר זכרון יוסף שהזכרתי, שהבנים לא חייבים ללכת עם מנהג אבותיהם, אלא דווקא כשזה עיר שלמה כולם נהוגים כך, אבל כשזה משפחות, משפחות שנוהגים, לא צריכים ללכת כמנהגם. גם עכשיו שבאו יהודי עיראק או יהודי פרס, אלה שנהגו חומרות, או יהודי מרוקו שנהגו חומרות מסוימים נגד דעתו של מרן, שבאו לפה צריכים לנהוג כמו דעת מרן, כדי שנהיה כולנו כמו שאמרתי, עם אחד ושפה אחת, וראה לא תגודדו אגודות אגודות, זה אומר אסור וזה אומר מותר, ואין דבר סוף. בזה נהגנו להחמיר, בזה נהגנו להחמיר, מה אתם נהגנו להחמיר? כן, עכשיו בשביל זה נהוג בכל הדברים כולה כמו מלאכה של מרן. וזה גם כאן יש זכוכית, כאלה זכוכית שמרן מתיר, מרן נקד, כשיבוא למשל מישהו מתארח עצמי, ואני מקל בכלי זכוכית למשל, אז אני לא אתן לו שהוא יקשד, אני אומר לו בפירוש, תן, איך שזה נתמשל בכלי זכוכית? אתה רוצה לאכול, תאכל, אתה רוצה שלא תאכל, לא תאכל, נגמר? כי לפעמים תארחים אשכנזים אצל ספרדים, עושים סעודה של סיום מסכתה, עושים סעודה של שמחת חתן וכלה, בתוך הסעודה מזמינים גם אשכנזים, ברוך השם, כולנו עם אחד, מזמינים גם אשכנזים, צריך לא להכשיל אותו. דברים שהוא נוהג להחמיר, ומודיעים לו, דע לך שזה כך וכך, אתה לא תאכל מזה. אנחנו למשל מבשנים בכלי זכוכי של פיירקס או דורלקס, עמיד בפני האש, וכל גם כן נעמוד בפני האש. אנחנו משנים בתוכם למשל, בכל השנה אנחנו משנים גם כן בהם. משנים לפעמים אטריות, שזה חמץ גמור. ואחר כך באים אנחנו נכשיל אותם לפסח, אנחנו נעשים כמו מרן. שטיפה והדחה מספיק. לוקחים את הכלים האלה, את הזכוכיות האלה, ושוקפים אותם וגמרנו, ואחר כך משנים בזה. בא האשכנזי ומתאריח עצמי. אז הוא, בשבילו אסור לאכול בכלי זכוכית כזה. ובישלתי באותו כלי זכוכית, בישלתי בו אוכל אחר, כשר כמובן, והוא לא יכול לאכול את האוכל הזה, מפני שזה מבושל בכלי זכוכית. בדיעבד אפילו נאמר שזה נותן טעם לפגם, עברו 24 שעות משעה שבישלתי את החמץ, אז זה נותן טעם לפגם. גם בזה הרמה מחמיר, סובר נותן טעם לפגם אסור בפסח. כל שעבר 24 שעות זה נותן טעם לפגם. אפילו שהיא הרמת סובר, רוצה לנו גם מסוג הפסח. אז אחרי אני מזיר אותו, אתה רוצה לאכול, תאכל, לא רוצה לאכול, שלא תאכל. הוא יכול גם כדי יכול. בדיעבד שכבר נתבשל, וכבר נמצא עצמנו, כמו שאמרנו, ויש פוסקים שאומרים בלב הכי שמותר, יש לו כמו ספק ספקה. שומע הלכה, כמדי אמר, כלי זכוכית, טובחים ורפורטים, ממילא, מה שמבשל בתוכם, אחרי שטיפה והדחה מותר. אם זאת אומרת שנאמר הלכה כמי שאוסר, שומע הלכה כמדי אמר, נותן טעם לפגם, מותר בפסח. שספק ספקה, וכל העבר מותר. אז לכן אני אומר לו, אני מודיע לו, הוא רוצה לסמוך על ספק ספקה, בבקשה, יוכל. ואם לא רוצה לסמוך, שלא יסמוך. אבל מצד הדין, אם הוא רוצה למשל אותי הלכה, אני לא רוצה לתפוס חומרות, אני רוצה להגיד, תגיד לי הלכה, מותר לי לאכול את האוכל הזה או לא? אני אומר, מותר לך. נכון שלא עשינו הכשר לכלים האלה, כי הכלים האלה רק שתפנו אותם, רק הדחנו אותם. אף על פי כן, יש לו ספק ספקה, לא כן? כשיש ספק ספקה, מכנים. זאת אומרת, אנחנו בשנים, נגיד, מזמינים, אתם עושים סעודה, נגיד, בתוך חול המועד. מתי אכלנו אטריות? אכלנו בערב פסח? לפני כן, לפני הרבה זמן. אם כן, עבר כבר 24 שעות ויותר. אז זה...
טוב, נחזור בתחילת דברינו. אמרתי שיש לנו פסוק אחד בפרשת צו, לגבי בשר קדשים. יש לנו עוד פסוק אחר בפרשת כלי מדיין. ששם גם כשם כתוב עניין הכשר כלים. שם כתוב כך. אך את הזהב, את הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל, את העופרת, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר, ואשר לא יבוא באש, תעבירו במים. פרשו רבותינו במסכת עבודה זרה דף עין ה' עין ו', שם הסבירו את המשנה הזאת, לגבי לוקח כלים, לגבי הלכה למעשה, לדורנו, לגבי לוקח כלים מגוי, כלי סעודה שכבר משומשים, ישנים. לוקח את זה, קונה את זה מגויים, לא רוצה להכשיר אותם, מה הדין שלו? אז כתוב ככה, אם הוא קנה שפודים או אסקלאות, שפוד שתולים בו בשר, נשים בו בשר ותולים. הגויים משתמשים בו בבשר נדורות הטרפות, בשר בהמת המאה שלהם, בשר חזיר, בשר גמד, כן, הם משתמשים, וזה בלוע, השפוד הזה, בלוע מטעם של בשר בהמת המאה. עכשיו אני רוצה לבשל, לצלוט בתוכו בשר כשר. אז יפלוט הטעם האסור, יפלוט אותו בתוך הכשר ויאסור אותו. אז אכן כתוב במשנה, שפודים והסקלאות מרד בינן באור, הכניס אותם בתוך האש, עד שיהיו נצצות נתזים ממנו, ואז מה שבלוע בתוכו כבר נשרף. נגמר, נשאר, נהיה אפר. לא נשאר בו טעם בכלל, הוא נשאר בתוך האש. מהאש יצאו, מהאש תוכנם, אז ממילא כבול, או כבול טוב. זה שכתוב בתורה, כל דבר אשר יבוא באש, הם לקחו גם כן כלים שלל מהמדיינים אחרי שהרגו אותם, כן, ולקחו מהם את השלל, לקחו מהם שפודים, מסקלאות, שבישלו בהם באותו היום, בשר שלהם. אז לכן, התורה צריכה אותם שעשו להם הכשר.
למה אתם רוצים לסלוט בזה בשר בבית שלכם, זה אחר כך יפלוט הטעם של הבשר תמי בתוך הקשף. לכן קודם כל תלבנו אותם באור, באש, כמו שכתוב, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש בטהר, תכניסו אותו בתוך האש עד שנסוצות ותזים ממנו, נשרף כלים מה שיש בתוכו, ואז תשתמשו בו באשר. ואשר לא יבוא באש, כלומר לא משתמשים בו על ידי האש, שיש אש שהיא דנו בלי נוזלים, כמו סירים, כמו יורות, כמו קומוסים, אלא משתמשים בהם בתוך, במים, ברוטב. אז תעבירו במים. איזה מים? במים, לא תעבירו במים. במים משמע אפילו מים תוננים. במים, זה שאמרתי לך כבר, הוא מורק ושותף במים. דהיינו צריך להיות מים רותחים. תרתיח מים חמים, כמו שהם בלעו ברתיחה, כך כן יפלטו ברתיחה. אז לעשות מים רותחים, ולהכניס אותם בפנים, ואז יפלטו כמו שבלעו בתוכם. הנה התורה מלמדת אותנו, הכשר של הכלים. אם זה דבר שהוא תשמישו על ידי האש, צריך גם כן תקנה שלו להפליט את כל מה שבלוע בו על ידי האש. ואם זה על ידי נוזלים, אז גם כן, תעבירו במים. זה פירוש הפסוק. אם כן, שם תראה בבשר חטאת, לא כתוב, דבר שיבוא באש, תעבירו באש ותהר. שם לא כתוב. שם כתוב, ואם בכלי נחושת בושלה, ומורק בשותף במים. בישול בלשון תורה שייך גם כן לצלי, גם צלי בכלל בישול. יש פסוק בדברי הימים, ויבשלו את הפסח. את הפסח מבשלים, את הפסח צולים, לא תכנו ממנו נע ובשל ובשל במים כי ימצלי אש, אלא בישול כולל כל הבישולים, גם אם על ידי, כמו שאמרנו, על ידי צליה, גם כן קשם הוא בישול. וכן גם כן יש לנו פסוק בפרשת ראה, ועשית פסח לשם אלוהיך צאן ובקר, אחר כך ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר השם, ופנית בבוקר ואכלת לאוהליך. מה זה בשלת ואכלת? מדבר שם על פסח. אלא ודאי, כמו שאמרנו, בישול כולל הכל. זה הוכיחו את פסחות במסכת פסחים דף עין וב, ששייך לשון בישול במקרא גם הדבר שהוא צלי. כשאמר הפסוק בפרשת חטאת, ואם בכלי נחושת בושלה ומורק בשותף במים, כולל בין צלי בין מבושל, הכל, הכל בכלל. כי זאת אומרת, אם לקחנו שפוד וצלינו שם בשר של חטאת או של אשם, מי אוכל את זה? אוכל את זה רק הכהנים. קודשי קדשים אוכלים את זה רק הכהנים. שנמים אוכלים את זה הבעלים, אפילו ישראל. אז צריך רק שיהיו טהורים, שלא נגעו באמת, נגעו בשרץ. וכאן זה הדרך. הכל פנים, כשבשילו, כלומר, לקחנו שפוד והשכלאות, ועשינו בזה בשר חטאת, צלינו אותו ואכלנו אותו. אדם נכנים בכל העיר, בכל מאכל. מה זה בכל מאכל? נכנים לפני מנקעים בכל מאכל. מה זה בכל מאכל? בין בשול, בין צלי, כתוב בעיניו. כמו זה הכהן שרוצה לאכול, הוא צריך לאכול. נגיד, יש אדם שהוא מזיק לצלי, לא אוהב צלי, אוהב רק מבשל. טוב, זה בשל. יש אדם בהפך, אוהב את זה כבב, זה טעים, משובח. שישליק, תעשה שישליק, תעשה מה שאתה רוצה. נחרת, כמו שכן, נחרת, תתאים למושחה, לגדולה, כדרך שהמלכים אוכלים. רצה לאכלו צלי, רצה לאכלו שלוק, רצה לאכלו מבושל. זה כתוב בגמרא. וכזאת אומרת, הכהן אוכל את זה באיזו מצורה שהירית. בכל משנה ומשנה בפרק הזה ובמקומן, אומרים, בכל העיר, בכל מאכל. או לפני מן הקנאים, בכל מאכל. בשביל להפוקה, מה שיש בסוף, במשנה האחרונה. סוף המשנה, מה כתוב שם בסוף? הפסח נולך אלו בלילה, ונולך אלו עד חצות, ונולך אלו למניעה, ונולך אלו צלי. שם לא כתוב בכל מאכל. שאר דברים, אוכלים בכל מאכל. רצה צלי, רצה שלוק, רצה מבושל, כמו שהוא רוצה. כי כשאמר, אם בכלי נחושת בושלה, בשר חטאת או בשר אשם, כתוב באמת פרשת חטאת. כן, הוא עוד גם כן, אשם וכל אותם הדברים שהם קודשי קדשים, שאוכלים אותם הכהנים, כל זכר בבני אהרון יוכל לנה, כמו שכתוב, אז הם אוכלים את זה. מה הם עושים? או צלי או מבושל. אם צלה זה בשפוד, מה יעשה בשפוד הזה? יעשה הגעלה, הוא מורק ושותף במים. הוא מורק בחמים ושותף בצונן. לא צריך לעשות, לא צריך לעשות לבין אותו באור. למה זה? באמת הגמרא שואלת את זה, מסכת עבודה זרה דף עין וב, שואלת הגמרא. במשנה למדנו, הלוקח כלי סעודה מגוי, כן, כתשמישן, כשכשרן. שפונים והשכלאות מלבדנן באור, כך כתוב במשנה. מקשינו רב עמרם לרב חסדה. במשנה בזבחים למדנו, איך מכשירים את הכלים שהשתמשו בהם בבשר קורבנות, אלא הם שפונים והשכלאות, זיורות, קומקומוסים, כולן מגעינן ברוטחין. מקשינו. פה אומר שיש הפרש, אם זה שפונים והשכלאות מלבדנן באור. זיורות קומקומוסים, מגעינם ברוטחין. ושם אומר שהכל מגעינם ברוטחין. אמרו, עמרם ברי, מה עיני הקדשים אצל גאולי גויים? אחה התירה בדח, אחה אסורה בדח. מה אתה מדמה את המשנה הזאת למשנה של זבחים? אין שום דמיון ביניהם. שם שבשר חטאת כשאכלו אותה, הייתה היתר. היה מצווה לאכול בשר חטאת. בשר של קורבנות מצווה לאכול אותו. ואכלו אותם שכופר בהם. אמרו בגמרא בפסחים נ"ט, הכהנים אוכלים, הבעלים מתכפרים. זה הכפרה שלהם. כשאוכל, האכילה הזאת שאוכל אותו הכהן בקדושה, בטהרה, זה היה מכפר את עוונו של בעל החטאת, שהביא קורבן חטאת, או שהביא קורבן אשם. כנכן, כיוון שזה דבר שהוא היתר, רק אחר כך נעשה נותר, כשנייה בלוע ונשאר אחרי הזמן שלו. אז זה נעשה נותר, אבל בשעת בריאתו היה מותר. לכן מספיק לעשות לזה הגענה, לא צריך יותר מזה. אבל שמה לקח דבר של גוי, שהשתמש בו הגוי בשר חזיר, השקס והאחבר, שמה בזכרם, כולם, אכברים, כולם משעים. כן? מה הערבים האלה? הערבים משפעים אותי להיות אכברים, מה הם? כולם משעים, שונאי ישראל. אל תחשוב שיש בהם אנשים שהם טובים. כולם משעים, כולם, כולו סג, יחדיו נאלחו. כולם משעים, שונאי ישראל. השם הצילנו מידם. וכן, זה שאנחנו אומרים עכשיו, כיוון שהשתמשו בהם באיסור, לכן זה צורה בלע, בשעת בריאתו בלע דבר שהוא אסור. אין לו שום תקנה, אלא כהכשרו, כתשמישו כך הכשרו. אם יש שפות בהשכלה, חייב לדבן אותו באש. ואם זה יורות לו קומוסים, יעשה אותם ברוטחין. עכשיו אנחנו מדברים על חמץ. מכשירים כלים לפסח. זה, אנחנו השתמשנו בהם בחמץ בזמן שהיה מותר לאכול חמץ. אז לכאורה, הסברה נותנת שזה התירה בלע. משעה שהשתמש בו, בלע הכלי הזה, דבר של התיר, לא דבר של איסור בלע. וכן, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו בכלים האלה שהם שפודים והשכלאות? אמנם בלעו באש, אבל יכולים להתיר אותם גם בהגעלה, כמו בשר חטאת. שאפילו שבלע באש, אנחנו אומרים, מועיל להם מגעלה. למה פה באמת לא צריך? לא יועיל דבר כזה. מה נעשה אנחנו? הריף בפרק כל שעה בפסחים דף למד, שם הלכות הגעלת כלים, העתיק לנו את המשנה של עבודה זרה בצורתה. הלוקח כלי גויים, כלי סעודה מהגויים, אז כתשמישן כנכשרן, כשפודים והשכלאות צריך לבינם באור, אבל כדירות, יורות, קומקומוסים, מגענה ברוטין. הוא כותב בשקט, לא אמר שום דבר. אבל הוא כותב את זה בהלכות פסח. סימן שדעתו לומר, שדין הכשר כלים לפסח, כדין הכשר כלים שקנו אותם מהגויים. וגם הראש עשה אותו דבר. כצורתו, כצלמו, כדמותו. העתיק את המשנה הזאת, שם בסוגיה ההיא, ולא אמר דבר. למה זה? בשביל מה עתיק אותה? הרי החמץ זה היתר בלע. בא הרמב"ן והגן על דברי הריף, אמר נראה שובר רבנו, חמץ שמו עליו. לא דומה לבשר חטאת. בשר חטאת אין מה לדבר, הוא יותר בלע. אבל חמץ, יש לו שם חמץ. תמי תמי יקרא. כל השנה קוראים אותו חמץ. לכן זה דינו כדין אסורה בלע. לפיכך אין הכשר בכלי שפודים והשכלאות, אלא דווקא על ידי דיבון באור. באש. הרמב״ם לא סובר כך. כך מוכח בערב המגיד, וכך סובר גם כן הרשבץ בדעתו של הרמב״ם. בספר ידין שמועה כותב שהרמב״ם לא כך דעתו. הרמב״ם סובר שדינם כדין התירה בלע. סוף השתמשנו בהם בשעה שהם מותר. הוא חולק על זה. וסובר שפודין והשכלאות דה להם הגעלה. לא צריך יותר מזה. כשאנחנו בודקים בספרי הפוסקים רואים רוב הפוסקים, רוב מניין ורוב בניין סוברים בדעתו של הרמב״ם. מרן, שהוא נאמן לשיטתו, כתב בהקדמה שלו, כל מקום שיש שניים מתוך שלושה עמודי הוראה, אני פוסק כדובריהם. שלושה עמודי הוראה הם הריף, הרמב״ם והראש. הריף והראש כאן עומדים בשיטה אחת. סוברים שדין חמץ כדין כלי שעודה של גויים. דנו ההכשר שלהם, אם זה שופדים והשכלאות, צריך להכניס אותם באש עד שהיא, כמו שאמרנו, יצוסות נתזים מהם. אבל הרמב״ם חודק, וכמה הרמב״ם יש הרבה דעתו, הרבה דעתם כמו הרמב״ם. אף אחד מישהו מרן פסק הלכה כמו הריף והראש. לכן פסק כאן שופדים והשכלאות מרבינם באור. אבל, כפי שאמרתי, רבים סוברים כמו דעתו של, של הרמב״ם, והם הרעבד. יש לו ספר דרשה לחג הפסח. יש לו ספר דרשה לראש השנה. מה זה דרשה? יש להם דרשות כמו שאנחנו היום דורשים, אנחנו עושים מעשיות, משלים. שם כולם היו, כל העם בני דעה, כולם גדולי תורה. אז היה דורש, מי היה בר שמועת באברהם, בר דוד, מפוסקיירה, מקום שמו פוסקיירה, שם בארצות המזרח, בספרד, היו באים שומעים את דבריו, דברי אלוקים חיים. הכל הלכה, כולם הלכות צירופות. אומר להם, מקיף להם כל הלכות פסח. אם זה בדיקת חמץ, מתחילים בבדיקת חמץ, בעור חמץ, אם זה הלכות הגעלה, הגעלת כלים, אחר כך ובסוף הולך ועולה ועולה, סדר לפסח, כל הלכות. ושם כתוב, לגבי שופדים והשכלאות, די להם הגעלה ברותחים. למה? התירה בלה. הוא משווה את זה לדין, לדין בשר חטאת, או בשר קדשים, שתירה בלה, ולכן די להם הגעלה ברותחים. זה דברי הרעבד. כדבריו של הרעבד, כותב רבנו אותם, בתוספות בחולין דף ח', גם הוא כותב שזה התירה בלע. גם בפסחים דף למד, שם בסוגיה, הרמב"ם משמע מרבנו תם שהתירה בלע. רבי אלעזר ממץ בעל ספר יראים, תלמידו של רבנו תם, כותב בפשיטות שזה התירה בלע וזה להם הגעלה. ואותו דבר כותב רבנו אבי העזרי הרביה בספרו גם כן, כותב גם כשזה התירה בלע. תלמידו האור זרוע כותב התירה בלע. סמג רבי משה מקוצי בספר המצוות כותב גם כן זה התירה בלע. ספר התרומה, רבינו ברוך מה ספר התרומה, זה התירה בלע. רוב הראשונים סוברים שהתירה בלע. מהר"ם חלאווה שטה על מסכת פסחים, רבי דוד בומפיד שטה על מסכת פסחים, גם כן, כולם, כמעט רוב כל הפוסקים סוברים שזה התירה בלע. יש למעלה מעשרה פוסקים שאומרים התירה בלע. אבל הריף והראש והרמב"ן, שהולך מסייע אותם, סוברים שזה כמו אסורה בלע, נמח המס יומו עליו. מרן חשש שדעת הריף והראש הם שניים מתוך שלושה עמודי הוראה, ופסק שמלבינם באור. מרן מדבר על הלכת תחלה, לא מדבר על דעבד. לו ראה מרן, הלך אחרי רבנו ירוחם, רבנו ירוחם כתב שרוב המפרשים כתבו שזה אסורה בלע, חמץ יומו עליו. רבינו ירוחם, כנראה לא היה לו ספרי רבני אשכנז, כמו שכבר הזכרתי מתחילה, ולכן חשב שבאמת כך דעת רוב הפוסקים, וזה לא כך. מי שמעיין יראה רוב הפוסקים, רוב בניין סוברים, התירה בלע. לכן, בדיעבד, אם קרה מקרה שבשלו את השפודים והשכלאות לא עשו להם ליבון באור, אלא שמו אותם במים רותחים, הגעילו אותם ברותחים, ואחר כך צלו בהם בשר בשביל פסח. בדעבד מכשירים את זה, את הבשר הזה, ולא עושים אותו. למה? סוכר, אנחנו יודעת רוב הפוסקים. רוב הפוסקים אומרים, מרן דיבר על הלכת תחלה, לא דיבר על דעבד. בדעבד, כדאים הם הרוב הפוסקים, שסוברים, שנקרא שמו כהתירה בלע, ולכן מתירים את הבשר הזה שנצלה. יש הרבה צולים בשר בשביל ליל פסח, זרוע עושים כמו שעושים זכר לקורבן פסח, כתוב בגמרא, זרוע היו לוקחים, על שם זרוע נטויה, אז לכן צולים אותו, מנחים אותו בלילה. בלילה אסור לאכול אותו, מפני שירושלים מקום שנהגו שלא לאכול צלים בלילי פסחים. גזירה שמי יגידו זה בשר קודש. אז כמו שאוכלים קדשים בחוץ, לכן לא אוכלים צלים בליל פסח. אבל אוכלים אותו ביום פסח, בבוקר. צולים אותו מערב פסח, אם שיכול לצלות אותו מערב פסח, צולים אותו בלילה אפילו, מותר. למה? הוא מבשל את זה בלי שצריך פסח. מותר לי בשביל ביום טוב, אפילו שזה לא אוכל אותו בלילה, אוכל אותו בבוקר, וערב ובבוקר יום אחד, זה יום טוב, אז הוא מבשל את הולך יום טוב, אז מותר לצלות אותו בליל פסח, אם שכח ולא צלע אותו מערב פסח. אבל כולם צולים אותו בערב פסח, כדי שישים אותו בקערה, בשביל שזה זכר צלי. זה שכתוב שם, היום נוהגים שני תפשילים שכתוב, אחד זכר לקורבן חגיגה ואחד זכר לקורבן פסח, שמים זה רוע או ביצה. על פי דברי רבינו הארי, יש כנגד 10 ספירות, שמים בתוך הקערה, כן, שמים זה רוע או ביצה. זה רוע זה כנגד קורבן פסח, ביצה כנגד קורבן חגיגה. לכן כשאומרים פסח שהיו אוכלים אבותינו בזמן שבית המקדש קיים, על שום מה? על שום שפסח. אז אסור לנגוע בבשר הזה של זה רוע. יש אנשים לא יודעים, אז אומרים פסח שהיו אוכלים אבותינו, זכר לפסח תופסים אותו ביד שלהם. כתוב בגמרא, אסור להגביע. מצה ומרור מגביע. מצה זו שאנחנו אוכלים על שום מה, תופס את המצה בידו, מגביע אותה. כשאומר מרור זה שאנחנו אוכלים, תופס את המרור ויגביע אותו. אבל כשמגיע לבשר, בשר אין צריך להגביע. ולא עוד שנראה כמקריב קדשים בחוץ. אם תופס אותו ביד, זה פסח? זה כמובן פסח? היום מותר לעשות כמובן פסח? זה מקריב קדשים בחוץ. מי שהיום ייקח איזה בהמה, גדי או מה שהוא יאמר, זה קורבן פסח וישחט אותו, אסור בהנאה, אסור לאכול אותו, אסור בהנאה. למה זה נעשה בשר קדשים? ואסור לאכול, כל דבר שקריבו אותו, שחטו אותו, חוץ לבית המקדש, לפתח אוהל מועד, לא הביאו להקריב קורבן להשם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, כמו שופך דמים. ואסור לאכול את זה. מי שאוכל כזית ממנו חייב קראת, אוכל בשק הדשים בחוץ, והשוחט חייב קראת, כמו שקרה עליו שם פסח. לכן אלה הטיפשים השומרונים, אולי הם גויים גמורים, וגויים לא שייך בהם. אבל אלו היו יהודים עושים דבר כזה, הולכים להר גריזים ושוחטים שם, זה מי ששוחט חייב קראת, צריך לשחוט אותו, ומי שאוכל גם כן מהבשר זגר כחייב קראת. הכל כזית חייבים קראת. אבל הם גויים, אנחנו איננו עסק על מהם. לכן, כמו שאמרנו, לא מגביהים אותו כדי שלא יראה שאוכל בשר קדשים בחוץ. היה חכם אחד, בזמן חכמי התלמוד, קוראים לו תודוס, איש רומי. היה ברומי, ברומא. היה איש גביר, נכבד, חשוב, והיה מתאים מלאי בכיסם של תלמידי חכמים. זאת אומרת, הוא היה גובה כספים, גם משלו וגם מאחרים, ושולח את תלמידי חכמים עניים, עמדי תורה, שולח להם להחזיק בהם. והוא עצמו היה תמיד חכם, אבל טעה בדבר הזה, והיה מנהיג אותם, לא שחס ושלום אמרו שזה בשר פסח. ככה סתם, שקט, כל אחד ואחד יעשה גדי, זכר לקורבן פסח, זכר, רק זכר. שכל אחד ייקח לו גדי, ויחוס אותו על הסל, יעשו ככה עם מנוע עליו, ויצלו אותו ראשו עקר האב עקרבו, ויאכלו אותו בליל פסח. הנהיג לאכול גדיים מקולסים בלילי פסחים. אבל חס ושלום הוא לא אמר שזה יהיה קורבן פסח, רק זכר לקורבן פסח. שלחו לו חכמים של ארץ ישראל, אלמלא תודוס אתה, היינו גוזרים עליך נדוי, שאתה נראה כמאכיל קדשים בחוץ. מה אתה עושה? כרשוע, כרעב, כרבו, זה דוגמה של פסח. לא חסר, רק שיגיד עליו שהוא קורבן פסח. לכן אתה מכשיל את הרבים, שאנשים חושבים שזה כמו קדשים בחוץ. נראה כאוכל קדשים בחוץ. אם לא היה איש נשוא פנים, תמיד חכם, וגם היה מחזיק בנובדי התורה, היו עושים עליו מדוי. וזה למדנו חומרת הדבר. לכן אמרו בגמרא, בשר אין צריך להגביע. כשיגיד פסח שהיו בתינו אוכלים, לא יתפוס את הבשר. אבל יש נוהגים, כשאומרים ביד חזקה וזרוע נטויה, תופסים את הבשר הזה. אין דבר. זה לא אומר שהוא פסח. וזרוע נטויה, למה לוקחים באמת זרוע? השם זרוע נטויה של הקדוש ברוך הוא, שהיכה במצרים. טוב, מה יש לעשות? אין בזה שום איסור. אבל כשיאמר פסח שיהיו אבותינו אוכלים, אז קורה איזה שם פסח. לכן אסור לנגוע בזה, שרק יסתכל בו. פסח שיהיו אבותינו אוכלים, יסתכל בו. עכשיו כשאנחנו מדקדקים בפסוק, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. מה זה ותהר? פלט ותהר, חולה מיותרת. תעבירו באש, ואשר יבוא באש, תעבירו במים. מובן שעושים זה בשביל לתהר אותו. הגמרא אומרת, בא הפסוק והוסיף להם טהרה. טהרה נוספת. מה? ותהר שיטבילו את הכלים האלה שהביאו אותם במדיין, כיוון שהיו ברשות של גויים, אסור להשתמש בהם, לאכול בהם או לשתות בהם, אלא דווקא לאחר שיטבילו אותם במים שהנידה עוברת בהם וטהר. אך במין נידה התחתה, מה זה אך במין נידה התחתה? במים שהנידה עוברת בהם, כך פרשו רבותינו. וכן זאת אומרת, אדם שקונה כלים חדשים אפילו לא צריכים שום הכשר, אבל קונה אותם מגויים צריך לעשות להם טבילה. היום רוב הדור הריקס שמביאים אותם מביאים אותם מחוץ לארץ, הפיירקס גם כן מביאים אותם מחוץ לארץ. אז זה כלי סעודה שנקנו מגויים, הם חדשים, לא צריכים שום הכשר, בכלל אמרנו זכוכית לא צריך הכשר, אבל חייבים גם כיום אסור להשתמש בהם עד שעשה להם טבילה במקווה. זה מים שהנידה עוברת בהם, כלומר מקווה טהרה, צריך להטמיל אותם במקווה. כל כלים שאדם קונה היום, דברים שהם תוצרת חוץ, חוץ לארץ, רוב הבתי חרושת התעשיות שבחוץ לארץ של גויים, אפילו שיש אולי גם כשל יהודים, אבל כל דה פריש מרובה פריש, הרוב של גויים, לכן אסור להשתמש בהם אלא עד שיטביל אותם במקווה ויברך שקדישנו ותותם מצוונו על טבילת כלים. ואם זה כלי אחד, אומר על טבילת כלי, לכן אדם לא ישתמש בבית שלו כך, וגם לא יתארח אצל מי שלא נוהג בדין הזה, כי יש אנשים שערינו עמי הארץ, לא מחמת רשעות, מחמת עמי הרשות, לא יודעים שהכלים האלה צריכים לעשות להם טבילה. אסור להתארח בביתו, אם יתארח בביתו לא ישתה אפילו קוסטי, למה? מפני שלא תמילו אותו, אלא אם כן מודיע לו לפני כן, הוא הולך ומתמיל אותם. אבל הולך לתארח אצל אחיו אצל קרובו, ואחיו זה לא מודע לבעיה הזאת, אז מביא לו כלים כאלה שהם לא השתמש, לא תמילו אותם, לא הכשירו אותם. אז רבותינו אסרו להשתמש בהם. יש אומרים שבכלי מתכות זה מדאורייתא, הטבילה הזאת היא מדאורייתא, בכלי זכוכית על כל פנים זה רק מדרבנן, אבל אין לנו מפרש שאנחנו בין דאורייתא ואיזה רבנן לדבר הזה. לכן אסור להשתמש בכלים, אסור להתארח בביתו של מישהו שלא מטמיל את הכלים שלו, אסור לשתות אצלו אפילו כוס מים, מפני שהוא משתמש בכלים שלא הטמילו אותם, לכן צריך להודיע להם לפני כן. יש אנשים מחמת חוסר ידיעה, אז לא צריך להאשים אותם, אבל צריך להודיע להם שידעו שאסור להשתמש בכלים בלי טבילה, ומברכים עליהם כמו שאמרנו. לכן גם כן אם אדם הולך למשל לעיר העתיקה, היום ברוך השם הם וריחו סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בא, לא צריך לקנות מהם שום דבר. אבל במקרה למשל אדם שיש לו חנות של גוי ומוכר כלים שהם תוצרת הארץ, כתוב עליהם בפירוש תוצרת ישראל, והוא מוכר את זה, כיוון שבאו כבר לידי גוי, אפילו את זה התבילה לא בשביל חשש של פליטה, של בליעה, אלא צריך הכל לוקח את זה, צריך לעשות, להוציא את זה מרשותו של גוי, נכנס לרשותו של ישראל, צריך לעשות את התבילה. אסור להשתמש בו בלי תבילה. ויברך, אפילו שאתה יודע בבירות, זה תוצרת ישראל, לא תוצרת של גוי, השתמשו פועלים יהודיים, בית הרושת יהודי, ועשה, אבל הגוי הזה הוא מוכר, סוחר, מוכר כלים, ואתה עברת עצור, ראית קצת איזה כלים בזול קצת, אתה רוצה לקנות את זה, תקנה, אבל חייב לעשות טבילה, אסור להשתמש בהם בלי טבילה, וברך על טבילה. לפעמים אדם עובר, בפרט מימות הקיץ, באיזה קיוסק, רואה שהוא צמא, אומר לו תן לי כוס סודה. הוא רואה מצורתו של בעל הבית, בעל הקיוסק, רואה אותו בלי נעניים ובלי כובע, רואה אותו הדיוט, משתמע לא עשה תבילה לכלים. אפילו הכי מותר לשתות אצלו, ולא דומה למה שאמרתי שאסור להתארח בביתו של מי שלא עושה תבילת כלים, מפני שזה לא קנה אותם הדעת שהוא בעצמו ישתמש בהם כמו כדי מדיין, זה כדי סעודה הנקחים בשביל להשתמש בהם, אבל זה בשביל המסחר שלו, בשביל הביזנס שלו. לכן בדיעבד הוא צמא ואין לו איפה לחפש דווקא בעל קיוסק שהוא אדם דתי, אז יכול להקל בדבר הזה, אבל ככה בעלמא צריך להקפיד לא להשתמש בשום כלי ללא טבילה, שיודע בבירוש שתבלו אותו, פרט מקונה את זה לבית שלו, לא ישתמש בו עד שעשה לו טבילה. כל כלי שנוגע בו האוכל, לא משנה אם זה דווקא כוס או כדרה או צלחת, כל כלים שהם שכלי זכוכית צריכים, כל כלי מתכות צריכים, כלי פלסטיק לא צריכים, כלי פלסטיק אפילו שקנה אותם מגוי לא צריכים שום טבילה ולא שום דבר. רבותינו לא גזרו רק עקרי מתכות שכתוב בתורה. מה כתוב? אחרי שזהב, הכסף, הנחושת, הברזל, הבדיל, העופרת, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש, אך במי נדה התחתה, במים שנדה טובלת בהם. על זה אמרה התורה, רק מתכת. אבל זכוכית, חכמים מחשיבו אותה כדין מתכת, פני שכמה שאם נשברו, יש להם תקנה עוד פעם לחזור ולעשות אותם כלים, כך דרכם שזכוכית, אז דומים מעט למתכות. אבל כלי חרס למשל, לא צריך שום טבילה. אדם קונה כלי חרס מגוי, לא צריך שום טבילה. אם הוא חדש, יכול לקרוא, לשטוף אותו, להשתמש בו. וכן גם כן, כלי עצם או כלי פלסטיק, כל אלה לא צריכים שום טבילה. כך כתב בספר האשכול, מדבר הוא על כלי עצם. זאת אומרת, בזמננו שנפוץ להשתמש בכלי פלסטיק, גם כן, אפילו שיש קשים ויש רכים, לא חשוב, בכל אופן, אין הם בכלל גזרת חכמים, ולכן מותר להשתמש בהם בלי טבילה. מי שרוצה להטביל אותם בלי ברכה, תבוא על הברכה, אבל מצד הדין לא צריך לעשות להם טבילה כלל. על כלי זכוכית דיברתי עכשיו שאנחנו מכירים בהם. מה לגבי האשכנזים? האשכנזים, נכון שאסור להם להשתמש בכלי זכוכית בלי הכשר, ואמרנו שחייסי עלי יהודים מפקעי, לכן אסור להשתמש בהם בכלי זכוכית, כלי שמשמשים בהם בחמים, במים רותחים, ובולעים לפי דעתם. לנו אנחנו סוברים כמו דעת עבוד רבי נתן, שזה לא בולע. אבל הם חושים, לסברת מי שאומר, שכיוון שהם מאחול, באים מאחול, עד רבה דינם כדין כדי חרס. אבל גם הנימוק שלהם, שזה כמו כדי חרס, לא סתם עשו גזרה, אלא הם אמרו, לפני שהוא חושש להגעיל אותם, שמי יפקעו, שמי יתפוצצו במים הרותחים. זה שייך בזכוכית שהיה בדורות הקודמים, סתם כדי זכוכית, אז באמת, כשמגעים מים רותחים, אתם זוכרים, לפעמים אני משתמשים, אנחנו בכוסות, אפילו שופכים בעירוי, לא שיהיו אותם במים רותחים. שופכים מים רותחים, תקף מתפוצץ. אז כל שכן שתשים אותם ממש בתוך מים רותחים. בוודאי שיש להם עירוי. אז לכן, בשביל זה, אסרו אותם. כמו שכתב רבי אהרון הלוי, וכך כותב כאן גאון יעבץ. נפקא מינה, בזמננו, לכלי הפרקס האלה, מבשלים בהם על האש, ולא קורה להם שום דבר. לכן, לפי דעתו של מרן, זכוכית, זכוכית לא בולע ולא פולט. ואין הפרש, מרן לא חלק אם השתמשו בהם כדי ראשון, כדי שני, מרן לא חלק בזה. זאת אומרת שלא היה בזמנו של מרן, אבל כותב פרים מגדים, ונראה שדעתו של מרן לשולחן ערוך, אפילו כלים שהשתמשו בהם על ידי האש, בכלי ראשון ממש, והם כלי זכוכית, לא בעלי ולא פרטי. כך כותב בפירוש אפילו דעתו של מרן. כך כותב בספר יד יהודה, על ידחות תערובות בירודעה, וכותב גם כן אותם הדברים. שדעתו של מרן שלא חלק, נראה שאפילו שתמשו בהם ממש על ידי האש, גם כן לא בעלי ורפורטים, מספיק להם שטיפה והדעה. יש פוסקים שחלקים על זה. יש מרן שיק, הוא אומר נראה שאפילו למרן, דווקא שמשו בהם על ידי עירוי, אבל שמשו בהם על ידי האש, אין להקל. כך כותב גם רבי שלמה קלוגר, בספר תותם ודעת. אבל העקר הוא כדעתו של מרן שהוא סתם את דבריו ולא פירש סתימת הראשונים טובה יותר מפירושם של האחרונים. לכן למעשה אנחנו פוסקים שגם דרולקס ופיירקס האלה לא צריכים שום הכשר, רק שטיפה והדעה. אבל לגבי האשכנזים יש להם כולה, כיוון שיכולים להחזיק מעמד במים רותחים, אלה לא יתפוצצו במים רותחים, אז יכולים להקל להם על ידי הגעלה. נהי שבדורות הקודמים שעריהם זכוכית כזו שלא הייתה עמידה בפני מים רותחים, היה חסערי עודים הפקעי, אבל בזה לא שייך למה חסערי עודים הפקעי. כך כותב במפורש ספר חבלים בנעמים לפני 60-70 שנה. כבר היה בזמנם, תחילו כבר לעשות, לייצר את הכלים האלה. והוא כותב, נראה שאף לדידן, הוא בעצמו קודם כל אומר, בפשיטות, לפי הספרדים שנוהגים כמודעת המרן המחבר, לא צריכים שום מכשיר הכלים האלה, פיירקס ודורלקס, רק שטיפה והדחה, אפילו שישתמשו בהם על ידי האש. אבל ידידן אומר, נהי שאנחנו לא יכולים להקל בשטיפה והדחה, אבל דינם כדין לכל הפחות כדי מתכות, מותר להגעיל אותם ולהשאיר אותם לפסח. רק הוא אומר, הצד היותר טוב יעשה חומרה, סברת בעל העטור ביורד יעה, יכניס ויוציא אותה במים שלוש פעמים. לא יעשה רק פעם אחת, שלוש פעמים, אז בוודאי שלוש פעמים תקה את מואב. אז כבר נעשו קשרים ומהדירים. זה מה שכותב הרב חבלים בנענים. יש גם ספר ירושת פלטה. זה ספר שנתחבר אחרי השואה, לצערנו הרב, הרבה גאונים נהרגו בשואה. ואחד מהם, רבי מרדכי מבריסק. יש לו שאלות ותשובות, מהרב בריסק. אבל השאיר אחריו ברכה כמה תשובות. ועוד כמה גאונים ששאירו אחריהם תשובות. כן, ודקטו אותם, אספו אותם אחרי השואה, אספו אותם והוציאו ספר שמו ירושת פלטה. כתוב כל אחד ואחד מי המחבר של התשובה הזאת. ואחד מהם התשובה שאמרתי לכם, עכשיו מדברים על פיירקס. גם כן הם כותבים אותם הדברים בדיוק שכתב בספר חברים בנעמים. שגם לאשכנזים היום יש הכשר לכלים האלה, מכיוון שעקר הטעם שהאסור של הזכוכית וחשיבו אותם ככלי חרס, רק מטעם מפני שלא יכולים לעמוד בפני המים הרותחים, תפוצצו, היום אין החששה הזאת, ולכן אפשר להשאיר אותם. וכי נמצא ללמדים גם לאשכנזים, היום יש להם הכשר בכלים האלה, של פיירקס, דורלקס, להכשיר אותם על ידי הגעלה, עשה את זה יותר טוב, יכניס אותי יותר שלוש פעמים, ואז יהיה מותר להשתמש בהם בפסח. רק דבר אחד צריך, למען דעת, הטבע של הכלים כדי זכוכית האלה, טבעם הם מאוד עדינים. אם אתה מוציא אותם מחמים תקף מיד, נוגעים בדבר קר, מיד פוצצים. כך טבעם. היום כשמבשלים למשל בכלי פיירקס, אחרי שגומרים לבשל, אסור לך לקחת את הסיר, תשים אותו על כלי שיש. השיש הוא קר. תקף יעין לך בומבה אחת ויתפוצץ לגמרי. ככה זה, ככה טבעו. משארים אותו על האש. משארים אותו, חבטת את האש, אבל תשאיר אותו שם. תיקח על ידי מוצקת, תיקח את האוכל שלך, תשאיר אותו עד שיתקרר. אם תשתמש בעודו חם, תשים אותו על דבר כאן, מיד יתפוצץ. כך דרכו. זה דרכם כסף דמו, אבל זה הטבע שלהם. עכשיו, כפי שאנחנו נוהגים, כפי שכתוב על תוספות במסכת עבודה זרה דף עין וב, תוספות הראש, וזה כך כתוב בתשובות הגאונים, וגם מרן ככה פסק בשמת תפנון ב', שאחרי שגומרים להגעיר את הכלי במים רותחים, שמים אותו בתוך גיגית שיש שם מים קרים, מים צוננים. מוציאים אותו מהחם, שמים אותו בתוך מים צוננים. את אלה לא ישימו את המים צוננים, חבל, תורה חסה ממונם של ישראל, אחרי שהרתיח אותם, שם אותם בתוך מים, בתוך מי הגעלה, יוציאו אותם בזהירות, ישימו אותם באיזה מקום שמור, ואחר כך, אחרי שיתקררו, לא ייקח הרבה זמן, אחרי שיתקררו, תכניס אותם בתוך הגיגית של המים, או שתשטוף אותם בברז, שתחת הברז מים קרים, תשטוף אותם. פני ששומרים שזה לעקובה. האמת שזה לא לעקובה, קרים האלה לא לעקובה. רק זכר למה שהיו עושים בזמן בית המקדש, כמו שאמרנו, בכלי חטאת, ומורק בשוטף במים, מורק בחמין, שוטף בצונן. אז עושים איזה זכר למה שכתוב, זה לא דבר שממש מעכב את ההכשר של הכלי. לכן מי שזה קודם כל יכניס אותו בתוך המים לכם. אחר כך ישים אותם בצד, לאט לאט עד שיתקררו, יסתננו, אחר כך ישפוך עליהם מים קרים. כלי עצם, כלי אבן, כלי עץ, כולם מועיל להם הגעלה. רק כלי חרס יצא מן הכלל, וכלי חרס השתי בשל בו יישבר. תראו בתורה, בכלי מדיין, לא כתוב שום דבר כלי חרס. למה? תורה גילתה אחד היתרה בלה בבשר חטאת, ועל אחת כמה וכמה אחד איסורה בלה, שאסור. לכן אמרה שמעת זה התורה, רק בדיני בשר חטאת, שם כתבה כלי חרס יישבר. וכל שכן, אם זה היה בכלי מדיין, ודאי שיישבר. שברתן זאת הערתן, הנה הם שוב תקנה. ואילו דבר אחד ששמית התורה, דיינו, אם זה כמו שפודים והסקלאות, כל דבר שרבו באש, תעבירו באש, זה שמית בפרשת חטאת, פני שאמנו התירה בלע, כמו שכבר הזכרתי מקודם, ולכן הם בכלל בכלי נחושת מושדה, ומורק ושותף במים, שמית הגעלה, בבשר חטאת מועיל להם הגעלה, אפילו אם זה שפודים והסקלאות. לכן, אבן שיש, הרבה פעמים כשמוצאים את הקדרה מעל הגז, על האש, שמים אותה על אבן שיש, נשפח, לפעמים זה גולש, או כשהוא מערם קרי לקרי ונשפח על אבן שיש. בפעמים הרבה יש שם חמץ, כמו מרק טריות וכיוצא בזה, אז סוף סוף ישבעו בריאה, עירוי מבריע כדי כליפה. לכן צריך להכשיר את כל האבן שיש שעל יד הגז, אין צורך למד סביב הגז עצמו, צריך להכשיר אותו. גם כן נקה אותו יפה יפה לאחר הנקוי היסודי, כי אפילו כן עם מתכות שמגעלים אותו, קודם כל צריך לנקות אותו יפה יפה שלא יהיה שום דבר, לא חלודה, כמו שכתוב, אח את הזהב, נמאס האח באמצע, מה כואב שם? אבל אם יש שם חלודה, יש שם חלודה זה מפסיק, זה לא מועיל ההגעלה. לכן צריך קודם לשפשיף אותו, תעשה לו אח, כן, אח את הזהב את הכס. כן, בשביל זה, גם כן הניקיון, זה ראשית כל, החצובה הזאת שמעמידים עליה את הקדרה ונשפח עליה, אם גורש האוכל ונשפח עליה האוכל שיש בו חמץ, אז גם כצריך לנקוף אותה יפה יפה, חוץ אותה, ישטוף אותה במי סבון, מי סבון זה חשוב מאוד, האמה מזה בעודף, מי האמה הזאת הם פגומים, הטעם של, של הסבון פגום, מאוס, זה עושה אותו נותן את הארץ גם. גם אם נשאר משהו של חמץ שלא ראה אותו, איזה פירור קטן, אז זה נמאס אחרי שרחץ אותו יפה במסבון. בפני שנפגם, נותן את הארץ גם, מותר בפסח. לכן חשוב בכל הדברים האלה, ההקשר שלהם, שיעשה להם, כמו שאמרנו, יחוץ אותם, ישטוף אותם יפה יפה במסבון. גם את השיש עצמו, יחריק אותו, ישטוף אותו יפה יפה, ואחר כך יערי עליו מים רותחים, כי משתמע, אם נשפח, נשפח אדם, גלש ונשפח אדם. כי הוא לא בורע ישר, אם קלי בורע מקלי, דפנות של קלי לא בורע מדפנות של קלי אחר. אז אם הוא שם אותו את הסר עליו, זה לא בלע. אבל החשש הוא של עירוי, שמי נשפח עליו. לכן מספיק עירוי, ייקח מים רותחים, שהרתיע אותם בקומקום למשל, וישפוך על פני כל בני השיש הזה. הצד היותר טוב, כדי שיהיה דבר שיעלה שלא יספק מקום אחד שלא עברו עליו מים רותחים, אז ייקח אבן מלובנת, אבן, ישים אותה בתוך האש, תופסת חום הרבה, הטבעה של האבן, ישים אותה באש איזה זמן, עד שתהיה חמה מאוד, אי אפשר לנגוע בה, יתפוס אותה על ידי צוות ויעביר אותה בשעה שהוא שוטף מהקומקום, שופך על זה מים רותחים, יבוא מישהו וישים תחת כלובה, תחת הכלוח של המים רותחים, אז הוא תקף מתחיל לבעבע, מתחיל לזוז, זה חוזר עניין רותח. אז מעביר את זה על פני כל אבן השיש, ואותו דבר הכיור שעושים שם, מחצים שם כלים, שוטפים שם כלים, וכלים של חמץ, פעמים מים חמים קצת, בפרט במות החורף, לא עושים מים חמים שיהיה צולדת בהם, מי רוצה לחוות את היד שלו. אבל סוף סוף לפעמים שמן נעשה, טוב, אז גם כן עושים את הדבר הזה, שיקח את האבן, כן, שהיא מלובנת באש, בצוות, וישפוך הכל שדריו של כל הכיור, ולמעלה למטה, זה לא דינו, דינו ממש כמו חרס, בפרט שזה רק עירוי בעלמה, לכן יכולים להקל ולהשאיר בזה את הכיור. יש כאלה שמחמירים, מכסים את כל, את כל השיש, מכסים אותו באיזה כסף כזה, שמים אותו, וגם את, את הכיור, ועושים אותו כמו כלה חדשה, עושים אותה לכבוד פסח. כל זה מיותר, זה חומרה חסידות בעלמה. אבל מצד הדין, כמו שאמרתי, מספיק ששופך על זה מים רותחים, מקלח עליהם מים רותחים, בדיו בכך. עכשיו גם התנור של אפייה, התבניות, יכולים להחליף אותם, לא בעיה. יניח תבניות מיוחדות לפסח. לא ישתמש באותם תבניות שמשתמשים בהם כל ימות השנה. התנור עצמו, תנור אפייה, זה עולה הרבה כסף, אי אפשר לעשות תנור אחד לפסח, תנור אחד לחול, זה אי אפשר. אז לכן יפסיק להשתמש בו 24 שעות לפני זמנו של, זמן עצורו של החמץ, 24 שעות לא ישתמש בו, כדי שיהיה פגום, נותן טענות גם, כבר הבעיה היא זיעה, זיעה של אוכלים, הרי היא כמו האוכלים, זה משנה, זיעה של אוכלים כמותם. כתוב שם זיעת המשקין אמנם, אבל יש אומרים גם באוכלים אותו דבר שבהם זיעה, של בשר, שתמיד משאירים שם בשר והם מכסים אותו, ולקחנו, שמנו אותה והרתחנו חלב וכסינו בה את הסיר של החלב, החלב כולו אסור, אם היא הכיסוי הזה בין יומו, כל החלב נאסר. למה? בפני שתמיד עולה הזיעה למעלה, דינו כדין אחד מדופנות הכלי, כשלקחנו את השם אותו על כלי של חלב והרתחנו בו חלב, אז הזיעה של החלב עולה ויורדת, עולים ויורדים בו, והיא מוציאה, מפליטה את הטעם של הבשר בתוך החלב. אז כמו שלקחת, ששתמשת בכדרה של בשר, שתמשת בחלב, אז אותו דבר. לכן הכיסוי דינו כדין הכלי עצמו. כשמגעילים, מגעילים גם את הכיסוי, לנקות אותו יפה יפה, בפרט במקומות שיש שם, יש בית יד שם, ויש שם לפעמים נכנס חמץ בעין, אז צריך לנקות יפה יפה, ואחר כך בסוף יקעיל אותו. כן, גם כן, כל התנורי אפייה שלנו, שמים בתוכם לפעמים ושנים בהם כל מיני בישולים, לפעמים גם כן יש בהם רוטב, אז מילה זה עולה, הזיעה עולה מפשטת את הכולו. אם אתה תקח אחר כך תבשל בו במי הפסח בדבר כשר, נחזור עוד פעם ויפרוט את הזיעה. עולה הזיעה למעלה, פורזת את מה שהיה בפנים. כמו שאתה משתמש בסיר של חמץ, אתה משתמש בו בפסח. זה אסור. בלי הכשר, בדי שזה אסור. לכן נשארנו 24 שעות בלי להשתמש בו, כדי שיהיה פגום. במקרה שיש זיעה כלשהי, כבר נפגם. אחר כך, אחרי זה, גם כן, מסיקים אותו עד כמה שיכול לסבול. לפני כן, שוטף אותו יפה יפה, מדיח אותו בסחבה, רוחץ כל דופנותיו, שוטף אותם, עם מסבון, גם כן, האמה מזה בעודף, נסדר מכל השדרים שלו, ואחרי זה, הסיק אותו הרבה סיק גדול, עד כמה שאפשר, חצי שעה, שעה, בלי שישתמש בו, ואחר כך אני אחבור כל הדברים שרוצה להסיק אותם של פסח, ולעשות בהם של פסח, יכול לעשות. ובזה אנחנו סומכים על דעת מי שאומר, התירה בלע. כי באמת, מי שאומר, אסורה בלע, לא יעיל לו שום דבר. התנור הזה הוא תנור של אפייה. אם אתה אומר שיש בו זיעה, אז צריך לשים אותו בתוך האש. כל דבר שיבוא באש, תעבירו באש. אם תלך אחרי סמלת הריב והראש, ששפודים והשכלאות צריכים לבון, אז גם יש צריך לבון. אז צריך לשלוח אותו בתוך האש, תעשה עליו השכבה, גמרנו כבר, ילך עד זה. אי אפשר להשתמש בו אחר כך. אנחנו סומכים על דעת רוב הפוסקים, כבר שזה יפסד מרובה, וגם אחיו אותו עוד לפני הפסח, עדיין יתרה בה, סומכים שזה יתרה בה לה, ולכן מכירים בדבר הזה, אומרים, כבול או כך כל טוב. שיניים תותבות, אף אדם לא אוכל ושותה דבר שיסרוף את הפה שלו. יד צורדת בו, פירושו, הפה של האדם הוא עדין מאוד. לא כמו יד, היד יכולה להחזיק דבר חם, בפה תשים אותו, יכבד. וכן לכן, אדם לא שם בפה שלו רק דברים שהם לא יצורדת בהם. ממילא השיניים לא בולעים מעולם, כי לא מגיעים יצורדת בו, אף פעם לא בולע. כל דבר שהוא אין יצורדת בו, זה לא בולע. בכל שכן שאדם לא אוכל מכלי ראשון, מי לוקח את הכדרה ואוכל בפה שלו, זה משוגע זה, זה מזנון. זה לקח את זה בתחרי רוח. אין חינוך, הם מתוך תלחת. זה כלי שני, כלי שני לא מבשר כלל. אז הם לא בולעים, לא שייך בהם בליעה כלל. בכלל אומרים שהחומר שלהם עשו בדבר שלא בולע. נכן לכם שזה די לו שטיפה והדחה ינקה אותם היטב שלא יהיה בהם ממש פירורים של חמץ. ישטוף אותם יפה, ישפשף אותם במברשת, במים אפילו צוננים, ואם זה עשה את זה פושרים, עשה את זה יהיה צולדת בו, אבל לא יחש אותם במי רופאים של הגעלה, יתקלקלו אחר כך, הכל יאבוד. חייס על היהודים הפק, אז זה אסור. נעשה את זה, כמו שאמרתי, מים פושרים, משפשף אותם יפה, גם במסבון, גם במשחה, כמו שמשחת שיניים שיש, משפשף אותם יפה, וגמרנו, זה קשה למדירים. ומי שלא עושה ככה, מפסיד ממונו בידו. היה אחד, ראית אותו ביום בפסח, ככה, לא יכול לדבר מסכן, לא יכול לאכול, לא יכול שום דבר. שאתה, מה יש לך, מה קרה לך? אומר, אמרו לו שצריך לעשות הגעלה. לקח את הכשירות הטובות, שם אותם מהגעלה, נשתבבו כמו שיניים של עוג מלך הבשן. אמרו, התקלקלו כבר, ויכול לאכול בהם לשום. והנה מה כשאומר, בסביל דקות ישראל, ובא להם תורה ושעות שנאמר, אז הוא החפש ומעט וכל יהודי תורה ואדיר.